טוב, חברות, חברים, קודם כל ערב טוב. נדבי, וולקאם. יש כאן מקום, בואו, שמרות כיסאות כאן ליד. בינת, תני לו מקום לידך, בואו. הנה, הוא מצא מקום קצת שני. נהדר. טוב, אז ערב טוב. אנחנו עוד מעט נתייחס לכל העניינים הדחופים ועל כך שהאם אנחנו סיימנו מלחמה של 12 ימים ויוצאים לשחר חדש ולמזרח תיכון חדש וכל מיני דברים נחמדים וטובים, אבל כל זה יקרה כמובן בישיבה שהיא מן המניין, מאחר ויש לנו ישיבה שלא מן המניין, של אישור צו המיסים, ואני מזכיר פרוצדורה מחייבת שקודם כל ישיבה שלא מן המניין, אז אנחנו ניגש לישיבה שלא מן המניין, לאחר מכן נגיע לישיבה שמן המניין, נדבר גם על עדכוני השוטף, גם יש לנו חבר מליאה שיציג את עצמו ואנחנו גם נשביע אותו כמתחייב, אני מקווה שהוא לא מתרגש מדי, ואנחנו נוכל גם להתקדם. אז אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר 4, וברשותכם הדבר הראשון שיעלה זה דוח ביצוע הרבעון הראשון שלנו של שנת 25, יציג רואה חשבון, אהוד בבקשה.
אוקיי, אז יש לנו את הרבעון הראשון של 25, כמו שאתם רואים, בעצם מסתיים בגירעון של 4.1 מיליון, כאשר הרבעון המקביל שלו הוא 3.5 מיליון. סך הכל הרבעון הראשון הוא לא כך מדד, כי אנחנו יודעים שלא כל הרשויות כמובן עדיין נמצאות, כי הדברים הם לא בהכרח לינאריים, וגם לא כל ההכנסות כמובן מתקבלות מעבר למה שהכיס מזומן. כמו שאתם רואים, סך הכל השקלים הם קצת בתתי ביצוע, וזה די אופייני לרבעון הראשון, אבל שני הנקודות באמת שמביאים למצב הגירעוני הזה, זה בעצם אחד, הנושא של הארנונה. אתם רואים שיש חסר של 3.7 מיליון, חלק מזה זה גם בגלל שזה חוסר ביחס לתקופה, וחלק מזה אנחנו יודעים בעצם שיש עיכוב בקבלת הארנונה בעקבות הפיתוח פה של הפארק, אז אנחנו צופים גם קצת בעיה מן הסתם עתידית ב-25, בכלל בנושא הזה, והכספים שתוקצבו לא ייכנסו כמו שבעצם תכננו. וכולנו מקווים שבאמת המערכת פה תפתח כמו שאנחנו רוצים. והנושא, הסעיף השני זה ועדה לתכנון, אגרת הבנייה, שוב, זו אותה תוצאה של כל המערכות פה של הפארק התעסוקתי שלא מתפתח, אז יש לזה השפעה גם בארנונה וגם באגרת הבנייה, וזה בעיקר שני הסעיפים האלה.
לראות חברים, ככל שיש שאלות, סך הכל המאזן כפי שאנחנו יודעים, אנחנו מאשרים אותו. ואם אין שאלות, אז אנחנו מאשרים פה אחד, וברשותכם אנחנו עוברים לאישור צו המיסים, ארנונה 26 לשנה הבאה. אני אפתח ואומר שעשינו באמת שמיניות באוויר, על מנת, ואני גם בסוף גם כמובן יודה, גם כמובן לגזברית בראש ובראשונה, לאהוד ולצוות שמלווה אותה, בשביל לייצר לנו אפשרות לשמר, וכשנגיע לתקציב 26 תראו זאת, לשמר בעצם צו מיסים ללא העלאה מעבר חורגת, אלא אך ורק את הטייס האוטומטי שבעצם אנחנו מחויבים אליו. הטייס האוטומטי השנה הוא מדבר על 1.62, כל מי שנמצא פה סביב השולחן מודע בעצם לגובה של הריביות הקיימות היום, כל מי שחי את היום יום, אנחנו מדברים על 3.3 ועוד עם צפעים כאלה ואחרים. זאת אומרת שתדלת הזו אנחנו נצטרך לדעת לגייס ולהתמודד איתה עם עצמנו, אז זה דבר אחד, אבל הבנו שזו לא העת להמיס יותר על התושבים שלנו, זו הדרך באמת להזדהות עם התושבים, למצוא את המקומות של הגדלת ההכנסות שלנו ושל ההתייעלויות הפנימיות. לצד זה אנחנו גם נביא גם, ותכף תאמר על כך כמה מילים הגזברית, בשעה טובה אנחנו מקדמים את פתיד שלנו, וצריך בעצם להטיל עליו את ההטלה הראשונה, זה אומר את גובה הארנונה שבה היא גבה, אנחנו לקחנו את האקבילנט של פתיד, שהוא בעצם פתי שנמצא כאן, מדובר על אזור תעסוקה מאוד מאוד דומה בצבעיון שלו ובגודל שלו, ולכן שיעור צו המיסים יהיה זהה בו. אלה בעצם שני הדברים, סך הכל צו המיסים הוא לא משתנה, אנחנו לא נוגעים בו. חגית, בבקשה.
הצו לא משתנה, בדקנו בעצם גם התייעצנו משפטית, האם נכון באמת להביא אזור מיסים חדש לפדיד, עם תעריפים גבוהים יותר, והבנו שמבחינת סבירות, תעריפים גבוהים יותר, היות והתעריפים בפדיד היום, הם תעריפים שדומים לנפתי, אז בעצם מבחינת סבירות אנחנו יכולים להתעכב על זה, והמועצה תהיה חשופה בעצם לכך שלא רק שבית המשפט יורה לה לחזור, לחזור תעריפי פאתי, אלא יורה לחזור התעריפים הכלליים, שבעצם אנחנו ניפגע מזה, ולכן החלטנו
לא, רק זה חשוב מבחינת התמהיל הקיים, הוא מאוד מאוד דומה, שזה העניין העיקרי.
גם בדקתי ברשויות סמוכות, והבנו שבעניין הסבירות זה הכי נכון להשאיר את זה, להכריז על פתית את התעריפים של פאתי.
חברות, חברים, שאלות בנושא צו המיסים, 26. אז ברשותך. שמה?
שחגית תסביר, כי אני לא בטוח שכולם יודעים, שעל האזורי תעסוקה, גם פה וגם פתית, הארנונה יותר גבוהה מאשר ביתר האזורים במועצה.
לא, זה מה שבעצם יאמר. ולכן ההשוואה היא באותה מקום. ההכנסה הגדולה שלנו, זה כנראה מכוון איתי, זה עלה בהנהלה, ההכנסה הגבוהה שנמצאת בתוך המועצה היא בעצם מתוך אזורי התעסוקה העיקריים שלנו, במקרה שלנו פתי, שזה וואי פארק, בשם האקוויוולנט שלו, פתי זה אזור התעסוקה הדרומי, שאנחנו עכשיו הולכים לפתח אותו ויש לנו זכיין, הצגנו את התוכניות גם ודיברנו עליו רבות, הוא אזור תעשייה הרבה יותר קטן, אבל האקוויוולנט עומד לייצר אותו. הייתה אישי מחשבה ועליה התייחסה חגית שעלתה בעיקר בהנהלה, אם אפשר להגדיל את ההכנסות בפתית ולהטיל בעצם הטלה גבוהה יותר, ההיתכנות והסבירות שלה עם החשיפה היא לא נכונה, ולכן אנחנו בעצם משמרים את הטלה זהה לדבר שקיים אצלנו, גם אז אנחנו הולכים על קרקע בטוחה, גם בהיקף ובגודל של פתית, זה לא מה שיהיה הגיים צ'יינג'ר שיביא לנו את הבוננזה פה בתוך המועצה, עדיף ללכת על דבר נכון ולמצוא באמת גם סוחרים טובים שיבואו לסחור את האזור תעסוקה החדש הזה. ועל כן אנחנו בעצם מבקשים לאשר זאת. אז ככל שיש עוד הערות או שאלות, אז אנחנו אם כך ברשותכם, אני מבקש בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, התשנ"ג 1992, על תיקוניו התקנות שהותקנו מכוחו בתוקף הסמכויות לפי כל דין, אני מחליטה המועצה האזורית יואב להטיל את מחזקי הנכסים שבתחומה ארנונה כללית לשנת 2026 בסכומים שהוטלו בשנת 2025 כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע כדין, זה הטייס האוטומטי שדיברנו עליו, 1.62 בכפוף להחלטה ולשינויים לפי כל דין. ואיפה החלק של ההטלה הראשונה? צריך להביא אותה גם כנראה כתובה, ההטלה הראשונה. כן.
אתם יכולים להגיד שהמצב היום של גם התמחור של הארנונה וכל הרכיבים השונים, והם כן יכולים, כלומר הם כן ימלאו את בזה שלא מעלים וכל מה שעשית את התיקה, האם כאילו אם אני מסתכלת 5 שנים קדימה, האם זה ייתן מענה, כלומר היכולת לקחת ארנונה לגבות ייתן מענה לצרכים שהמועצה, היישובים, המועצה, התושבים צריכים, או אני יודעת, לא הכי זאת, לא אסטרטגית, לא ברמת פרט לדבר.
החשיבה היא במקום השאלה היא טובה, אני רק מזכיר שצו המיסים על פי חוק, ולכן אנחנו נמצאים ביוני, שימו את התקציב, אנחנו נאשר אותו כאן בנובמבר, יש עוד עבודה מאוד גדולה לגזברות לעשות עד נובמבר, צו המיסים הוא שנתי, זאת אומרת בכל שנה אנחנו נדרשים לכך מחדש ואנחנו מבצעים את הבדיקה. אז אנחנו יודעים כרגע לצפות פני שנה, בתקווה שהציפייה שלנו טובה, מה יקרה ועוד כ-3 ו-5 שנים, אנחנו נדרש לזה בשנים המקדימות אליהם, ונערך לכך בהתאם. אז לכן התשובה היא שאנחנו באמת מתחייבים לכל שנה בפני עצמה, וזאת המשמעות. אני רק רוצה רק את פתיד, את מוכנה להכיר אותו?
אבל אנחנו כן מבקשים
מאשרים מוספה של הטלה לראשונה של ארנונה באזור פארק תעסוקה יואב דרום שמופיע כאן בהגדרות בהתאם לתעריפים שקבועים לפאתי בסעיף של צו המיסים.
מעולה. חברות חברים, ככל שאין מתנגדים אז אנחנו מאשרים את זה פה אחד. אני מודה לכם ונועל את הישיבה שלא מן המניין מספר 4. ואנחנו עכשיו קופצים לישיבה מספר, למליאה מן המניין, מספר 5, ואני אכבד כמובן לפתוח אותה, ואני שמח שאנחנו כבר זה מה שקורה כשמחפש מישהו בבוקר וחוזר אליך עכשיו, זה קצת מייחוד. אז ברשותכם, קודם כל אני רוצה כך, יצא לנו בלי להתכוון, אולי אם כן להתכוון, ארז טוען שתכננו את זה מראש, המליאה תהיה דקה אחרי שבעצם מוכרז כאן על הפסקת אש, זה היה רצון העניין, לא רבים היו בסוד העניין, אבל אנחנו כן היינו בסוד העניין, וכך בנינו את המליאה הזאת, אז אני שמח שאנחנו נמצאים ברגע של הפסקת אש, ללא ספק מעבר לבדיחות שמצריכות את עצמי, אמירה קצת יותר רצינית, ב-12 הימים האחרונים, המועצה נדרשה לעת חירום קצת שונה מהשנתיים כמעט שאנחנו מנהלים מלחמה, אני אגיד במה זה מתבטא, זה מתבטא בעיקר בכך שפגשנו לראשונה תושבים שהם הרבה יותר מפוחדים, לא נאמר חרדתיים, גם צוות שהסתובב איתי בתוך היישובים פגש בזה, פגשנו באנשים שלנים בתוך המקלטים, אני מזכיר שפערי המקלוט בממוצע במועצה הם כ-50%, יש לנו יישוב עם פערי מקלוטות גדולים יותר כמו אלעזי, יש לנו יישוב עם כמעט ללא פערי מקלוט כמו ורדון, אבל בממוצע אנחנו נמצאים בסביב 50%, כאשר כמובן יש קורולציה בין היישוב הוותיק שנבנה, שהוא נבנה לפני תקן מקלוט, והדבר הזה כמובן מאוד מאוד מצביע, אבל התופעה שהיינו נדרשנו אליה לטפל בפעם הראשונה, לפתוח את המרחבים הציבוריים של הרשות שלנו, קרי גני ילדים, בתי ספר, על מנת שתושבות ותושבים יוכלו בעצם להיכנס ולחסות ימים שלמים בתוך המתקנים האלה, זה דבר שלא נדרשנו לו מ-7 באוקטובר, וחשבנו שיש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד מאוד מוקיר ומעריך, גם את בראש ובראשונה את הצוותים היישוביים, מצוותי צחי, הנהלות היישובים, דרך העובדות והעובדים המאוד מסורים של המועצה כאן, שעשו פה עבודה מדהימה, באמת עשו לילות כימים, תרתי משמע, גם שיהיה כאן בתוך הלילות, גם לתת מענה של 24-7, בכל דבר שנדרש, מהדרכה, מחוסן, ומדברים פיזיים שנדרשו אליהם, אני מקווה שבזה שאני אומר קצת מילות סיכום, אני חס וחלילה לא אפתח שום דבר, אז אני לא אאריך יותר מזה, אבל אני בתקווה שהדבר הזה הוא באמת מאחורינו, ושנוכל פה כולם לצעוד לדברים שזה בעצם התכלית העיקרית שלנו, שמתעסקת ברווחת התושבים שלנו, ומתעסקת בנושא של בנייה ושל שלום, כאלה הדברים הנכונים, שאליהם בעצם נדרשים, ולא לקלקל את זמננו וימינו על אזורי אסון ועל טרגדיות, ורק התמונה של הבוקר שכולנו קמנו אליה, שארבע משפחות איבדו את עולמם, ועוד עשרות משפחות איבדו את ביתיהם, זה נורא, אין בזה פשוט מילים לומר, אז זה מבחינת החלק הזה, אני בפורום הזה רוצה להודות פעם נוספת בראש ובראשונה למנכ"לית, לרונית, שבאמת ביד, אקרא לזה ביד חזקה, כי זה בדיוק מה שצריך, עם מכוונות, אספה סביבה וגיבשה את כל עובדות ועובדי המועצה המסורים, שמישהו צריך לרתום אותם ולהוביל אותם, והיא עשתה את זה, עמדה בראש, גם בחלקים שהיה לנו קצת יותר קשה בהתחלה לעשות, וגם להגיע בסוף, ראינו גרף שיפור מדהים, אז בשמי ובשם חברי המליאה אלייך, ואל כל עובדות ועובדי המועצה שלנו, זכינו, זה לא מובן מאליו, וחשוב לומר תודה, אנחנו נמצא גם את הדרך להביע את זה, גם בשש אחרי המלחמה, אנחנו נעשה גם איזשהו הוקרה כזאת, שגם נזמין גם את חברי המליאה, ונדע להוקיר את זה ל... עובדות ועובדים המוסרים, אז תודה רבה רונית. מקום ככה גם לציין שחברתנו, חברת הנהלה המשקה, חברה ותיקה שלנו, נמצאת כרגע בשיקום בארצפלד, אחרי שהיא עברה איזו פרוצדורה רפואית של החלפת איזשהו ירך, זה נשמע כמעט ביוני, אבל כמו מי שמכיר את משקה, הדאגה הראשונה שלה זה להפועל ירושלים, אז אם היא דואגת להם, אז זה אומר שזה בסדר. יחד עם זאת, אני מזמין כמובן כל אחד ואחד מכם, טלפון להרים, זה דבר שיכול להיות מחווה מאוד מאוד יפה, וזה תודה. זה גם המקום לבוא ולהגיד למשהו שאני מאוד מתרגש עליו, כי זה נוגע בי כמובן אישית, ואין יותר אישים אצלי מאלינור, כמו שאתם יודעים, אלינור פורסת את הכנפיים, ובחודש הבא היא כבר יוצאת לדרך חדשה, ואנחנו נאחל לה הרבה הרבה הצלחה. זה היא לא שואלת אותי, זה העניין. אם הייתה שואלת אותי, הייתי אומר דברים, אבל כמו שהיא אומרת, אני מחליטה. אבל אין לי מה? אין לי סמכות אפילו. לא חשבתי על זה, אבל בדיוק, זה המקום לעשות. אבל אנחנו גם כמובן, אני ברמה אישית רוצה מאוד 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 להודות, גם נעשה את זה גם בדרך שהיא יותר אישית שלי, אבל כאן גם בפורום של המליאה, במשך השנתיים שאת מלווה את המליאה, ועושה את זה בשגדנות, עם אכפתיות, עם קטן כגדול, ועל קוצו של יוד, ולא מוותרת על אף דבר, לא מובן מאליו, אז המון המון תודה אלינורי. ואני בטוח שעוד תצעדי קדימה. לגמרי. עוד עדכון, עוד בעצם שני עדכונים שיש לנו כאן. אחד עדכון לגבי העיר החדשה שאנחנו מקווים שלא תצמח ולא תקרה. הייתה לי פגישה עם שר האוצר, זה היה עוד בימים לפני האירוע האיראני. ואני חייב להודות ולומר את זה גם מילה זו ביושרה, מאוד מופיע בתקשורת, אז אני אגיד את זה ביושרה. שהוא היה מאוד מאוד ענייני, דבר אחד, ששמחתי לפגוש בו בחלק הענייני שבו, דבר שני, הוא מאוד התחבר והבין שהאירוע הזה הוא אירוע שהוא לא הגיוני מבחינה כלכלית בראש ובראשונה, והוא מתנגד אליו מהתפיסה הכלכלית, ואני אתם את הבטן ליין, לשיטתו, כל עת שהוא שר האוצר, לא רואה תכנות להקמת עיר או צורך כזה, מעבר לערים שכבר הוכרזו, ערים חדשות, אני מדבר על אזור בקעת ערד, על בעצם שלושת היישובים החדשים שיש על מחלטת ממשלה, ובתפיסה שלו ב-30-40 שנים הקרובות לא צריך להיות, אני מאוד מקווה שהאמירה שלו היא תהיה אמירה איתנה, בשולי הדברים אנחנו עדיין גם במקביל מול רמי מנהלים הליך בגצי, אני יכול להגיד שאחרי שנתנו הרבה ערכאות למחלקת הבגצים של המדינה, אם ככאלה תמיד הם לא זוכרים על מה ולא זוכרים במה וכל פעם צריך להתזכר, סוף כל סוף הם הגישו את תגובתם, קצת לפעמים אני אגיד זה מכובע אחר, מכובע שלי כתושב, כאזרח, קצת מאכזב שאלה, יש פה לא מעט אנשים שמחזיקים בפרופסיה הזאת, קצת מאכזב לפעמים שאלה הנציגים שמובילים את המחלקה הכי יוקרתית בפרקליטות, טוב היו עושים, אם היו עושים קצת למידה ויותר בטרם כותבים את תשובתם, ואני מקווה שבאמת השופטת שיושבת בתיק הזה תדע למצוא את הדבר הנכון ולהגיב גם על ההתנהלות של רמי בצורה שבחר גם בית המשפט המנהלי לבחור ולקבל את הרצף הזה ולמצוא את הדרך הנכונה, זה לגבי כך. ברשותכם אני רוצה להוסיף לסדר היום כמה דברים קטנים שהם טכניים, הוספה של החרגת תגמול מילואים מחישוב הכנסה בעת בחינת הזכאות להנחה על פי מבחן ההכנסה, אני אסביר את זה כשאנחנו נגיע לסעיף כמובן, או ליתר דיוק חגית אסביר את זה כשנגיע לסעיף, וקידום מהלך להעברת משקי המים והביוב של המועצה האזורית יואב לחברה הכלכלית שלנו, למען אישור להפוך אותה לספק כפרי רב יישובי, גם על זה אנחנו ניתן לסבר ונסביר מה היתרון של זה, ובעקבות הסעיף הזה אנחנו נדרש גם לעשות הוספה בתוך התקנון של החברה הכלכלית, את האפשרות בתוך הצהרות החברה, על מנת שנוכל בעצם להפוך ולהיות ספק מים כפרי, ואנחנו נסביר מה זה אומר בעצם, ולמה אנחנו משתוקקים לדבר הזה. עד כאן העדכונים והתוספות, אם מישהו מתנגד להוספת אחד מהסעיפים, אנא יאמר זאת, אז אנחנו נוסיף ונדון בהם ברשותכם, ואני, ככל שיש הערות לפרוטוקול הקודם, ה-20 למאי 25 זו העת, אז אנחנו משאירים את האישור פרוטוקול 20 למאי 25, ניר, אני מתנצל שנאלץ עליך כל כך דרך ארוכה ושקט, וגם האנשים כאן טועים מי זה הבחור עם הבלורית, אז ברשותך, וולקאם, וכמה מילים על ניר שהחברות וחברים יכירו.
אז אני ניר, קיבוץ גלון, אני לצערי פה, אחיו של קוריבטיה, את אחד סבתו, נעליים מאוד מאוד גדולות, זה לא מובן מאליו. מה נגיד? זה המצב, הוא קיבוץ שבאמת ככה מאוד קשה, גם מאוד גדולה. זהו, do my best, פה לא מבטיח, לא מבטיח שזה יהיה אותו דבר, מצטער שתדעי. מה עוד רוצים לדעת?
רק על מה אתה מנגן? כל אחד יש לו פה כלי נגינה, אז אתה הרי יוצא דופן.
שערי לא?
רק אתה יוצא דופן. לגמרי. נחשב מאוד. גם את נשואה למישהו מוכשר. ליסה, גם את נשואה למישהו מוכשר בתחום הנגינה, אז מה? קורה?
אנחנו מוכשרים בדברים אחרים.
הוא מוכשר אחרי הרבה. וולקאם. תודה שאתה כאן. אז אנחנו כבר, אלינור, תעבירי לניר, אנחנו מבקשים ככה, קודם כל, לצרף אותך, כמתחייב, צריך בעצם להתחייב ולחתום על, על כך שאתה שומר אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותך במועצה, וכמובן שגם מתחייב למלא תופס אימנות מניגוד עניינים, וכל זה כמתחייב על פי דין. אני בשם כל החברות והחברים שכאן, גם החברים שלא יכולו להגיע מסיבות מילואים וכאלה, אנחנו מאחלים לך מילוי והצלחה בתפקידך. אני מסתכל כל הדרך, כי היא מסתכלת עליי בתיה ממול, ואנחנו גם נמצא את הדרך להוקיר לה, אנחנו בדיוק דיברתי על כך יורונית, ואני חושב שהמסיבות הן באמת טרגיות, אבל התפקיד שאתה נכנס אליו הוא ממלא, ואני בטוח שתעשה אותו לצד טוב ביותר, הרבה בהצלחה. בהמשך למינוי של ניר, אני מבקש רק לצרף אותו לוועדות המועצה, כמובן כי הוא צריך להיכנס בנעליים, אז אנחנו מבקש לעדכן את הוועדה לענייני ביקורת, ולהכניס את ניר צורף. אז ככה, אלון גולדנברג, יושב ראש הוועדה, ירון נתנאל, חבר מליאה, אמג'ד אל-עזה, חבר מליאה, ניר צורף, חבר מליאה, אביב לוברני, חבר מליאה, ליאת רותם, מבקרת המועצה, זה גם הזדמנות להכיר את ליאת, ליאת, של להכיר, ועדת משנה. איפה? אנחנו גם אחרי זה, אנחנו נסביר יותר מה זה גם אומר, אבל ניר, אתה תשמש כממלא מקום לאיתי קרינסקי, נכון? כן, אתה מול איתי, במקרה הוא יושב לידך, אחרי זה נדבר בוועדת משנה. ועדת חינוך, אתה תשמש כחבר מליאה וממלא מקום יושב ראש הוועדה. וכאן, איך אנחנו נקראים? שמונה ימים, פשוט תוסיף עוד יום. והדבר האחרון זה חבר דירקטוריון ביואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות. זהו, לא פספסתי כלום, נכון? אלינורי, מדהימת אותי. כמו שלא אמר לך, זה פשוט, לגמרי. חברות, חברים, מישהו מתנגד, נמנע, אז הנה בבקשה, אתה רואה, הוא לא רוצה להמלל אותך, אתה מבין? הוא היחידי שהוא קולגיאלי. אז ברשותכם, אני כך שמח לאשר פה אחד את שינוי הרכב הוועדות במועצה ויושבי הראש, כפי שהגדרתי. ואני מאחל הרבה הצלחה בשם כולנו לניר, וולקאם, ואנחנו נלמד, זה הזמן להתכבד ולחגוג, זה מוזמן גם למזון, לשתייה וכיף. אני ברשותכם רוצה לעבור ולהציג את דוח ביצוע גבייה 2024, כולם מכירים את בינת שלנו, אנחנו הכי שמחים שהיא חזרה, אחרי שהמשפחה התרחבה, ובינת, תודה, יאלי, המון המון תודה, תרגיש טוב. הרבה תודה. בינת זה מעיד בפני עצמה כיכף שהיא תציג. אין לי מין, כל פעם כשהיא מציגה את הדוח, אני שואל, לאן עוד אפשר לטפס? אבל אתם תראו לבד, אז בינת, הבמה שלך. אתגרנו, אה?
98, 93.
ממבט למעלה על כל היעדים שלנו במשפט לפתור 24, איפה, מה היו היעדים ובעצם איך סיימנו. תכף, בואו ניכנס לדבר כבר עבור. נתחיל את תחום השומה. ניתן לראות בעצם החיוב ברוטו עלה כמעט ב-9 מיליון כתוצאה מהטייס האוטומטי, היה 5.29 שנה שעברה, בסוף היה גם עסק חדש שהצטרף אלינו, פוקס, אז ככה ששירת החיוב שלו הוא כ-4 מיליון משהו כזה. נוכל להעביר. כאן בעצם אנחנו רואים את ההתפתחות השלמה של ה...
פוקס אגב שינינו כל שנה?
לא, ממאי. ממאי. כאן בעצם אנחנו יכולים לראות את, את ההתפתחות בתעריפים, התעריפים והשטחים. סליחה, המדד, הטייס האוטומטי שזה בעצם הכחול, ה-5.29, והשטחים זה הכתום. שינוי בשומה. זה העלייה שלנו, משנת 24 ל-25. זה עלייה בארנונה של ה-5.29.
אפשר להתנגד אבל לא מקבלים את ההתנגדות אף פעם.
אתה צריך לאשר בלי להתנגד.
קצת שטחים. אפשר בעצם לראות את העלייה היפה שהיה לנו בארנונה למגורים בתעשייה, זה גם בעקבות ה... העלייה המשמעותית בעצם הייתה בתעשייה, וגם אתם רואים פה בעצם, טוב, אמרנו את זה פה. יש ארנונה למגורים שהיה לנו, השינוי היה כמעט 5,000 מטר, ארנונה אחרת זה כתוצאה בעצם מפוקס שנכנס, העסק הגדול.
כמה מטר?
יש לו ככה תפוסה מאוד גדולה, אני לא יודעת להגיד לך, אבל זאת ה-30. כן, אבל זה כולל לכם את התפוסה.
מה?
כאן זה תפוסה.
של מגריף, כן?
כן. רגע, כן, של פוקס דיזל ושל
מגריף.
פחות לתושבים,
רק לא.
יש להם מלא דברים, זה...
דרימקארד פה.
לא,
זה... זה דרימקארד.
כאן אבל זה הג'מבו, זה הג'מבו. זה הג'מבו. זה הג'מבו. רק ג'מבו.
יש לו כיסא.
מה קרה? מה קרה?
לא, כיסא הזה עושה בעיה.
יורד לך.
לא, זה הכי בני רבי.
סליחה.
טוב, גם בחיוב, אני רואה את העלייה היפה, שזה בעצם בעקבות השינויים שדיברנו עליו. בעצם, מה שאפשר לראות, שפה אפשר לראות את זה יותר, שסך החיוב במגורים הוא 29% מסך כל חיוב, החיוב ברוטו. זאת אומרת שבעצם העיקר אצלנו זה ארנונה שהיא לא למגורים.
אז כמה משלמים למטר בתעשייה?
אלו יש לפתי.
70, בפתי זה 115.
יש לפתי ויש את הרגיל,
בכללי זה 70. זאת
אומרת, כניסה של עוד 3 מיליון שקל לזרוקו.
שמה עוד פעם לא עקבתי את זה?
השנתית שלו היא כמעט 4 מיליון.
כן.
ב-24, כן.
חברים, אולי חצי מילה, סליחה, בינת. חשוב לבוא ולומר, מה שבודקים ברשויות, איתנות של רשות נמדדת בחוזק שלה, ביכולת לקבל הכנסה בארנונה, לא ממגורים. זאת אומרת, כשאתה רוצה לבדוק את החוזק והחוסן שלה, הוא כמובן תמיד תמיד נמדד. נכון, אני אתן אבל בעצם שתי דוגמאות. רשויות שהן רשויות לא איתנות, דוגמה בת ים לצורך העניין, 60% מההכנסה שלה הוא ממגורים. זאת אומרת, היא עומדת על 40% הכנסה ללא מגורים, והיא רשות שהיא רשות לא איתנה, היא רשות שהיא מקבלת מענקי איזון. ראשון לציון, שהיא רשות מאוד מאוד חזקה בהיקפי הכנסות שלה, היא עומדת על 62% הכנסה מלא מגורים. בסדר? אנחנו הרבה יותר גבוהים בתוך הסיפור הזה, אבל שם מדובר על סכומי עתק, תקציב של... מסתכם שם של קרוב, כולל החברות הבנות, שמתקרב ל-8 מיליארד, זה... תקציבים גדולים באמת, זה כבר סכומים אחרים.
הכוח הזה שאני אמרת על החוסן הוא תלוי ברשות, כלומר רשות של ראשון פשוט עשתה מהלכים משמעותיים של
בדיוק.
חיזוק תעשיות ובלבלה.
חד וחלק. נכון, אתן לך דוגמה אחרת רק בשביל ההבנה של תוך התחום. יש לנו רשות מאוד מאוד חזקה, עם סוציו-אקונומי שהוא מתקרב ל-9, שנקראת קריית אונו, כולם מכירים. בכלל באיזשהו רנסנס מאוד מאוד גדול של נושא של תמות של פינוי בינוי, אבל הרשות עצמה היא רשות מאוד דלה, אוכלוסייה מאוד חזקה, אבל אין להם בעצם מקורות, יש להם איזשהו קניון אחד, יש עוד שופצ'יק שהם ניסו לקבל אותו מרמת גן ולא צלח להם, שזה סיפור אחר שפעם אפשר לספר במורשות קרב, ואז את רואה שיש לך רשות לכאורה חזקה, עם תושבים, אוכלוסייה מאוד מאוד חזקה, שהיא לא מסוגלת בכלל להחזיק את עצמו, שהיא חיה מהיד אל הפה.
אנחנו נראה פה בדוחות עודפים, שאנחנו צריכים פה להחליט מה אנחנו עושים. לא, בכל זאת, אזור תעשייה ענק, רק לקוח אחד פה מכניס 4 מיליון שקל, וזה אולי 20% מהאזור התעשייה בכלל שומד על הרגליים. זאת אומרת, אני רואה פה שאנחנו צריכים לחלק פה עוד מעט צ'קים לחברים.
זה שאתה לא מעלי נרגילה.
החלומות
שלך שדיברנו עליהם.
אני אסביר שני
דברים. כי כשאמרתי לגבי הצרכים של האוכלוסייה, כי אני אומרת, אוקיי, אני אומרת, האוכלוסייה מתבגרת, האם למשל יהיה לנו כאן קאנטרי קלאב אזורי מועצתי שנוכל לבוא?
דיברנו על זה, דיברנו על זה.
נתי, מה הסיכוי או שיקחו לנו כדי לאזן?
זה בדיוק החשש. זה בדיוק הסיכון. זה בדיוק הסיכון. זה בדיוק הסיכון. איך לפתח ולהיות מתחת לרדאר. יש לנו מספיק מועצות. הן רואות גם היום. המקדים האלה, אם אפשר להסתיר אותם מאחורי חומה, עוד יותר טוב. מחכים כדי לקחת ביקחו. שהמדינה עושה את זה, לעשות כמה שיותר מהר, לשרוב ולהשמיע. כל הזכיחה, המועצה הצלידה בשנים האחרונות, נכנסה מקריית גן, בגובה של כ-11 מיליון שקלים בשנה. אז קודם כל צריך למלא את הדברים האלה כדי לחזור למה שהיה לפני, ואחר כך עוד להתהפך. רגע, זה לא שמחר פה אפשר להתהפך.
חברים, הדיון הוא מרתק, אני רק חושב שצריך לעשות אותו במעגל אחר.
בואו
רגע נעשה סדר, שנייה.
בחווה, לפרוטוקול צריך להגיד שאנחנו מועצה ענייה ואין לנו כסף בכלל.
קודם כל, כל מה שאנחנו רואים מוקלט ומתומלל, אז כדאי להגיד את הדברים הנכונים והמדויקים. תמיד. את הדברים הלא נכונים שומעים, את הדברים האחרים. ואתה עד עכשיו לא יודע להרים טלפון לשאול אם אנחנו זקוקים לעזרה בקליטה של יישובים מהמפונים, אבל זה סיפור אחר. אני רק יומר את הסייפה של העניין. קריית מלאכי, נכון, מקבלת תקציב מתוך באר טוביה, אבל צריך לדייק, באר טוביה מאזנת 7 רשויות. עכשיו, ביניהם גם רשויות שאתם בכלל לא חושבים שאמורות לקבל מנה, כדוגמת גן יבנה, שהיא עכשיו, כן, כחלק מעניין. אז כשאומרים בני אייש ושפיר וכולי, זה היה מאוד ברור. ולכן ההליכה, ואני כל פעם מדבר אליה, ואנחנו נדבר אליה כשנגיע לתקציב, ההליכה היא הליכה להטוטנית מאוד מאוד דקה, של פיינטיונינג שלא תמיד אתה יכול גם לשלוט בו, יש גם גבול כמה אנחנו יכולים לשלוט, וכשאתה נוצץ מדי, פה מה שזרק ככה ירון בחצי מליצה, כשאתה נוצץ מדי, אז אתה גם מושך מדי. אז לדעת לייצר את הסדר הזה, זה אומנות לא פשוטה, אני שמחתי להגיע למועצה שבאמת מנוהלת היטב, זה יאמר לזכותה של מתי, וגם לזכותו של רני, כי גם את הנגיעות של רני רואים, אבל של שני קודמיי, שידעו להיות במסורה, ולא חלילה להשתולל, ולא להיות רבתני במקום הלא נכון, עם איזושהי תפיסה מסוימת שאנחנו עושים לשמר אותה, ואני מודה גם לליווי של חגית ושל אהוד, שמאוד מאוד עם היד על הדופק, אבל כן, יש סכנה כזאת, אז התשובה האמיתית, יש סכנה שהיא מעלינו, חלק מהעניין, ואני לא אעמיק אותו ברשותכם, זה לא כרגע המקום להעמיק, חלק מהיכולת שלנו, היא על פניו, ברור לכל בר דעת שיושב כאן סביב השולחן, כשאנחנו מעלים בטייס אוטומטי, בניגוד להרבה רשויות שמבקשים את ההחרגה, ולא מבקשים לייצר את הדלתא, כי על פניו אנחנו צריך ללכת ולהביא, ולהמציא, וזה יושב תחת חגית, להמציא על הפער של קרוב ל-1.5% ואולי קצת יותר מכך כאשר עושים איזשהו מדד ממוצע, מישהו יצטרך להשלים את זה בשביל לשמור את אותו רמת סרוויס שאנחנו נותנים לתושבים, וכולנו רוצים לא רק לשמר את הסרוויס שאנחנו נותנים לתושבים, אלא לעלות. אז בשביל לדעת לעשות את זה, זה חלק נעוץ בתוך מה שכרגע בינת נותנת, וליחידת הגבייה שלנו, שעושה את זה גם בנועם הליכות, אבל יש משמעות אדירה, אז צריך לראות את השקפים של ההמשך, שהם מעידים לא פחות על העניין, ואולי נותנים קצת הסבר לסיפור. בבקשה, בינת, גנבנו לך ככה באמצע. אנחנו בנפת אשקלון, מי שלא זוכר.
אז אנחנו בעצם ניתן לראות שהתעריפים שלנו הם יחסית נמוכים מהתעריף השטחי, שזה ככה לאזור שלנו. קצת הנחות, בשנת 2024 סך הנחות שניתנו כמעט, עמד על כמעט 4 מיליון, 3.5. הייתה עלייה בעקבות משרתי מילואים שנתנו יותר, והיו גם הנחות רפואיות שהיה גם עלייה בהנחות רפואיות.
שזה הנחות על פי דין, על פי חוק.
על פי קריטריון זה הנחות על פי חוק. בעצם שנת 2024 סיימנו בנקוד גבייה של 98.93. ובגמת עלייה, משתדלים לשמר את מה שיש ולעלות,
פאטי, אם את צריכה לעשות שירותי גבייה בעסק, אנחנו גם יודעים לגבות גם בשביל עסקים, זה...
גיו לארנונה זה בעצם הארנונה לפי גיל החוב. גם כאן אפשר לראות בעצם איך אנחנו מצמצמים עם השנים את הגבייה של שנים עברו, זאת אומרת, מצמצמים את היתרות במערכת. אפשר לראות את זה גם עבור שנת 2023, גם עבור שנת 2022, שהגענו כמעט ל-99-69, וכמעט 100% גבייה. אנחנו מצמצמים כמה שיותר, כמה שפחות יתרות. זאת אומרת שאנחנו תמיד עובדים גם על יתרות עבר. זה בעצם השקף שלנו מול מועצות אזוריות. אנחנו הצהובים, אוקיי? אחוז גבייה שוטף במועצות אזוריות עומד על 94.10, ואנחנו סגרנו את שנת 2024 ב-98.93. גם גבייה מפיגורים, אחוז גבייה עומד על 25%, ואנחנו סגרנו את כמעט כל השוטף.
מה
המשמעות
של גבייה מפיגורים?
שנים עברו.
חובות עבר.
גביית ארנונה לפי יישובים. אפשר לראות כאן היה איפה באלעזי, בעקבות עבודה שאנחנו עושים.
אנחנו רוצים באלעזי, עזבו את אלעזי, אלעזי לא שלא תקווה.
טוב, אז בוא נלך על ורדון.
איך זה מעל נקודה 18?
יכול להיות שהם שילמו קצת יותר, כאילו ישרו ביתרה על סוף שנה.
אתם שילמו גם הנחה ואתו...
כן, זה נשאר לך מיתרה, אני לא רוצה להחזר, אבל אם תחשוב לא רוצה להחזר, תרקפת את הרגילה את זה לשנה הבאה. הם שמים בהוראת קבע. אתם לראות שאנחנו... בעצם הרוב 72% מכלל הנכסים משלמים לנו בהוראת קבע. כמעט לכל תושב אנחנו מציעים הוראת קבע. בגדול הרוב משלמים, כמו שאתם רואים, בהוראת קבע. 10% משלמים בדיגיטל.
בדיגיטציה, ואתם לא רואים את זה כאילו כאן, אז זה נותן לנו גם מימד.
מה שקובעים,
זה יפה שמגיעים ל-98%, כי מי שלא משלם בקבע זה יפה של...
אז שוב, יש כאלה שמשלמים באתר, יש בדואר, יש כאלה שמגיעים לכאן.
המסחר איך עובד?
הרוב עושים הוראת קבע.
אנחנו בעד.
תחום האכיפה. בעצם סך החובות של הרשות עומד היום על כמעט 4 מיליון, ניתן לראות שרוב החובות הם עד 2017, שזה בעצם כל החובות בשנים האלו נמצאים בטיפול משפטי או באכיפה מינהלית.
חובות של ארנונה.
כן, רק ארנונה, אני לא יכולה לך ארנונה.
כן,
זה גם מה, זה שם אחד שקשור רוטין, נכון? זה לא הרבה לחוב, זה יש אחד או שניים גדולים. אז תכף אנחנו נראה בעצם איך פה רוב החוב, בעצם זה 14. הנה, כאן בעצם אפשר לראות שרוב החוב נמצא בסך הכל 14. זאת אומרת שזה חובות שהם מטופלים גם בטיפול משפטי, או הם בהסכמי פשרה, או בכל תהליך, ולא שהחובות נמצאים בתוכן בתוכן.
חברות, חברים, שאלות לבינת? אז אני ככה, טריק, זה שכולם נשארים אומרים, זה כל פעם קורה אחריי. אני רק מזכיר לך שב-100% גבייה אי אפשר לטפס יותר, זאת אומרת, כל פעם שעתיתי רק את עולה. זה לא בא, אני לא רוצה להגיד מה קורה בגניר או כל מקומות אחרים שאני לא אבטח פה. בדיוק, אמרתי, גניר, בואי שיבדקו את עצמם. תקלה. בשם, באמת בשם המליאה, לינת, זה לא רק לך, זה גם הצוות, זה גם לאסתי, שמלווה אותנו המון מאוד שנים. אני לא יודע אם כולם זוכרים, אני כל פעם מזכיר את זה, בינת ערב, ממש תרתי משמע, ערב היציאה ללידה, עוד הייתה כאן עד שעה מאוחרת, על הבוקר רצה ילדה, וצ'יק צ'ק חזק כאן עם כוחות ועם מרץ, לא מובן מאליו, מאוד מאוד מעריכים, הרבה הרבה תודה, יישר כוח, ועם נתונים כאלה, אי אפשר להתווכח. הרבה הרבה תודה, אז תודה רבה, ואנחנו עוברים ל... להצגה של דוח כספי של אשכולות, אהוד?
אשכולות 31 דצמבר 24, יש לנו את הדף, עמוד השלישי, זה חוות דעת רואה חשבון, היא חוות דעת, היא חוות דעת חלקה, אין לנו שום הסתייגויות או תשומת לב. אני לא אלאה אתכם יותר מדי, כי אתם כבר בעצם, קיבלתם את זה, וגם אתם בסך הכל יודעים, הנושא של המאזן, היתרות, הם יתרות ליום, אחרי שעה, דברים האלו משתנים, זה ההבדל בין המאזן לרווח והפסד, אז היתרות במאזן, יתרות מה שנקרא ליום, דקה אחרי כמובן המשתנות, אין לי פה הרבה מה להגיד, אין פה דברים חריגים גם במאזן, אז זה כל מה שצריך לתת עליו איזה שתי תודעת. הנושא של הרווח והפסד, ואנחנו רואים פה נושא של המחזור הפעילות ההקצבות, ויש פה את מועצה אזורית יואב, שמתפתפת כמידי שנה 3.6 בכל מיני היבטים בנושאים שונים, נושא של החברה למתנסי 205, הסוכנות היהודית 27, משרדי הממשלה 1.2, סך הכל בעצם המחזור שלא מהכנסות משתתפים 5 מיליון, ויש לנו עוד הכנסות משתתפים ואחרים בגין כל החוגים 6 מיליון, וסך הכל בעצם, בהכנסות שהתקבלו ללא תמורה, עוד 900 אלף שקל, אני רק אתזכר אתכם, זה אשכולות יואב, החשבונאות בכל המתנסים בכלל זה להציג את הסכום הזה בחובה ובזכות, שבעצם מציינים את העלויות העסקה והניהול של החברה למתנסים בתוך אשכולות, אין לזה השפעה לדוח הכספי, יש פה 900 בחובה ויש פה 900 בזכות, סך הכל המחזור 11.9 מיליון, כנגד, מנגד, בהמשך, עלויות הפעילויות, אז יש לנו שכר 5.5, הוצאות ישירות 5 מיליון, קצת פחת, סך הכל המחזור של ההוצאות זה 10.6 מיליון, הוצאות הנהלה בכלליות, אין פה דברים חריגים, זה שומר על הצביון, ובעצם אנחנו בגירעון של 243 אלף שקל, קצת הוצאות מימון, הגענו בעצם ל-248. כעיקרון, הגירעון הזה בעצם... אנחנו ככה מנתחים אותו וקצת וניתחנו אותו, אז יש פה כמה פרמטרים, יש פה אחד, בבסיס התקציב שבנות התקציב של אשכולות יואב, השתמשו מעודף מצטבר, והוא קיבל ביטוי בהוצאות, אבל לא מקבל ביטוי בהכנסה, כי זה החלק החשבוני, אי אפשר לקחת את העודף ולשים אותו כהכנסה, אז ההוצאה נרשמת ברווח והפסד, היא עוברת אוטומטית בחשבונאות, כנגד קיזוז של עודף המצטבר, זה כ-60 אלף שקל בערך, היה לנו גם איזושהי השתקה של חטיפה, גם במנהלה, וגם בנושא של הצהרונים, שבערך גם כן עוד איזה 25,000 שקל בגלל חפיפות עבודה, יש עוד הוצאות כמובן נוספות שנכנסות תמיד לקראת סוף שנה בכל גוף ומעבר לתקציב, פה היה איזה 70,000 שקל הוצאות נוספות, כמו איזשהו קאפה, איזשהו פעולות למסעו שזה עלה איזה 30,000 שקל, אבל סך הכל זה עוד איזה 70. ויש כמובן הכנסות שלקחנו בחשבון, שחשבנו שהם התקבלו משרדים בגובה כ-60,000 שקל והם לא התקבלו. זה נותן גרוסו מודו את ה-288, אנחנו יודעים, ישבנו גם עם בני, עברנו, ראינו, ניתחנו, וקדמנו את זה בעצם הלאה גם מבחינת בני, מבחינת החשיבה, כמובן ל-25. זהו, זה הדוח הכספי. התקדמנו את הכוונה להבין מה...
לא, הבנתם מה...
מה שדברתי זה, הוא נסגר, תראי, עכשיו אני אתן לו פה עוד שני פרמטרים קטנים שאתם, הוא בתוך הדוק, אחד, לקחת את המשר לפה, הוא ביורו 19, קודם כל בדרך כלל גירעון נסגרנו עוד את המסגר, בסדר? יש פה כמובן, יש לי פה עודף, יש פה עודף מצטבר, יש לנו פה, רגע, אוקיי, יש פה בעצם עודף מצטבר של 266,000 שקל, יש פה כמובן עוד סכומים ששימשו לחוש קבוע, וידוע לידי הנהלה 236. יש פה בעצם בין כמעט 450,000 שקל פלוס עודף מצטבר. אז הגירעון קודם כל בא לכאן. יחד עם זאת, יש לנו גם כספים שטרם הכרנו מחרבות ברזל בגובה 96,000 שקל, וזה רשום פה בביור, שברגע ש... רשות המיסים תאשר את זה, אז נוכל להכיר בזה כהכנסה, בשביל השמרנות לא הכרנו, שנה קודמת זה היה, בשנים של הקורונה, אם אתם זוכרים, 2021, היה לנו 0.5 מיליון שקל, החזקנו, עד שרשות המיסים שחררה את זה, בדוח הזה אתם רואים במספרים המקבילים, אתם תראו את זה שם ב-23, 0.5 מיליון שקל, אבל אני רק אראה לכם, הנה זה, בבקשה, אז אתם רואים, בחודש נובמבר 23, בעצם אנחנו... ב-23, הכרנו בקורונה ב-580,000 שקל, הכרנו זה ב-23, החזקנו זה בין 2021 עד 23, אבל גם פה בדוח הזה, יש עוד 96,000 שקל בגין חרבות ברזל, הנה הוא פה בחלק הזה, הנה הוא, 96, שהוא שמור, הנה הוא פה, אתם רושים, הוא רשום פה במאזן, לא ברווח והפסד, ברגע שרשות המיסים, תאשר אותו, טוב סופית, נכיר אותו, ואז כמובן זה מגדיל לנו את העודף המצטבר, וכמובן בונים עליו כמקום אימון, לשנה, שנתיים, אז זהו, זה המצב. בבקשה.
אתה תוכל לחזור לעבוד
עכשיו? כן. המאזן או רווח והפסד?
אם תוכל לראות לי קצת, ראיתי שמבחינת ההוצאות...
תגיד לי אם אתה רוצה, ואז אני אוכל...
מחפש את ההוצאות.
ההוצאות הן פה, ברווח והפסד, פה. אוקיי, בבקשה.
אוקיי. עלות הפעילות העבודה כמעט זה, זאת אומרת שלא השתנה יותר מדי. אבל יש לי מבחינת הוצאות ישירות בפעילות שמדי של 0.5 מיליון שקל.
נכון.
האם התווספו חוגים, משהו
עליי? נכון, עכשיו תרים ברשותך את העין למעלה. ותראה הכנסות ממשתתפים גדלו גם 0.5 מיליון, זאת אומרת, יש הלימה, יש אקוויוולנטיות, הגדלה בהכנסות משתתפים גדל מ-5.4 ל-5.9, בהלימה גם ההוצאות גדלו. הרי בסוף צריכה להיות איזושהי הקבלה, לא יכול להיות שיהיה עלייה בהוצאות ולא תהיה עלייה בהכנסה, שאלה טובה, הנה זאת התשובה. כן, גם הסברתי אבל למה.
בוא נסביר אותו. זה אנחנו נדע גם לעשות, אבל צריך להציג אותו כפי שהוא כמובן. חברות חברים, אז כמו שהציג רואה חשבון, אהוד הציג את הדוח הכספי של עמותת אשכולות יואב 2024, והיא דנה במליאה, אני מזכיר, אנחנו לא מצביעים על זה, אנחנו רק דנים על כך, וזה כמובן בקובע שלנו כאספה כללי של הבורד, של הדירקטוריון של עמותת אשכולות, ולכן אנחנו מציגים אותו כאן. תודה רבה אהוד. אני עובר לסעיף הבא ברשותכם. הגדלה בהשתתפות המועצה בפיתוח יישובי, יש לנו איזשהו עיכוב בגביית כספי ארנונה מפארק התעסוקה, אני מזכיר את זה תמיד, כל הזמן, סך הכל בעקבות המלחמה, כניסות של ספקים ואנשים שהיו צריכים להיכנס לתוך הפארק, לא נכנסו, זה יצר לנו איזשהו דילי מסוים, ובעקבות זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זה בעצם לקחת ולהקטין, את ההשתתפות המוניציפלית בתוך היישובים בסדר גודל של כמיליון שקל, זה מצד אחד, לעשות את ההקטנה הזאת, מצד שני, להגדיל את החלק של הפיתוח היישובי במיליון שקלים. זאת אומרת, בשורה התחתונה אנחנו מתאזנים. זה מה שחשוב לזכור אותו. שאלות? אני אומר, זה נדנדה. אני אומר מאוד פשוט.
כי זה כאילו המוניציפלי, זה
נכון,
משתותן,
נכון.
יותר,
נכון. רבו, הבנו. חברים, יש פה מישהו שעוד שאלות, מתנגד, מירב עשתה את זה בצורה הכי טובה, הכי פשוטה, אז אנחנו מאשרים, וברשותכם אני רוצה לעבור רגע להחרגת תגמול מילואים מחישוב ההכנסה בעת בחינת הזכאות להנחה על פי מבחן הכנסה. המשפט הגדול הזה, מה זה אומר? זה קצת טכני, תסביר אותו חגית.
בעצם תושב שלנו שיבקש הנחה על פי מבחן הכנסה, בהתאם לטבלה זכאות על פי הכנסות, אנחנו מבקשים להחריג בעצם את תגמולי המילואים לחישוב סך ההכנסה לשנים 2024 ו-2025.
מבינים שזה טכני וזה ראוי וזה נכון? זה מבחן הכנסה, זה משהו אחר, כן, שם זה 5%. אני חושב שזה מטרה מאוד מאוד ברורה לכולם, נמנעים, מתנגדים, השארנו פה אחד. אנחנו נעבור רגע כרגע ונכניס לנו שחקן, יוני מוכן? בסדר, לא, רק שאלתי, רק שאלתי.
אני בהזנה, כן.
יוני, אתה בהזנה, אז אתה כבר מתחיל, אני עושה לך כפתיח. ואני מזהיר, יוני, יש לנו אנשים שצריכים את זה קצת יותר לאט. יוני, יש לו קצב אש, אלוף עולם, הוא יציג את עצמו ותבינו את הקשר שלו למשק המים. בינה, תודה רבה. והרעיון הוא להסביר את המעבר שלנו להיות כחקל, כספק כפרי רב יישובי. מה זה אומר? למה אנחנו רוצים להיות ספק כפרי רב יישובי? יוני, בבקשה.
טוב, אני יוני לוי, עבדתי 18 שנה ברשות המים, פרשתי ביולי 21, וכיום אני משמש יועץ למועצות אזוריות, תאגידי מים וספקים, ספקי מים וביוב. המודל של הספק הכפרי הוא בעצם מודל שהוא game changer מבחינת הכרה בעלויות, לפיו נקבעים תעריפי המים גם לספקים וגם לצרכנים. מה השגה הגדולה? בעצם צרכן של מועצה אזורית כיום משלם מצרפית יותר מצרכן עירוני. למה זה קורה? כי צרכן עירוני משלם על מים וביוב בתעריף כמות מוכרת ומעבר למוכרת, וצרכן מועצה אזורית משלם תעריף מים לספק המים כמות מוכרת ומעבר למוכרת, וביוב הוא משלם למועצה. באה רשות המים ואמרה ב-2015, זה מודל שאני עוד עשיתי בזמנו, לפני עשור, אמרה, אני רוצה לעשות את המודל העירוני שיהיה גם במודל הכפרי. למה? כי אני לא רוצה שהצרכנים ישלמו יותר. אני יודעת שהעלויות במרחב הכפרי של הקמת תשתיות, אם מדובר פר קוב מים או אורחים גיאוגרפיים של הנחת התשתיות, הם הרבה יותר גבוהים גם לנפש וגם לקוב ממה שקיים בעיר. ולכן אני רוצה להכניס אותם תחת מה המונח שנקרא האמבטיה הארצית. מה זה האמבטיה הארצית? בעצם כל מודל המים של משק המים והביוב במדינת ישראל מאוגד תחת מודל עלויות אחד. זאת אומרת, מתקני התפלה, חברת מקורות, כל ספקי המים, כל תאגידי המים, כל המטשים, כל איגודי ערים לביוב וכולי, כל השחקנים נכנסים למודל שבסופו של דבר נקבע התעריף לצרכנים. כיום מועצות אזוריות, בעצם לא כיום, עד מאי 23, מועצות אזוריות בעצם לא היו שחקן במודל העלויות. הם היו, אם הם קנו מים אז הם קנו מים בתעריפי ספקים, וביוב הם קבעו לעצמם את האגרת הביוב בתוספת השישית בכללי המועצות האזוריות. מה שההסדרה החדשה עשתה, היא בעצם אמרה למועצות האזוריות, אני מוכנה שאתם תיכנסו לאמבטיה ארצית, זאת אומרת נכיר לכם בעלויות, זאת אומרת מחיר רכישת המים ממקורות יהיה פלאג הנאמבר של העלויות המוכרות לכם, הצרכנים שלכם לא יפסידו, הם ישלמו את התעריף האחיד הארצי, ואתם תקבלו מרווח ראוי, כלכלי, לטובת שיקום תשתיות, השקעה בתשתיות, קליטת יישובים וכולי וכולי, עמידה בכללי ביטחון מים, עמות מידה לשירות, עמות מידה הנדסיות, ועוד סט שלם של הנחיות כללים ותקנות שרשות המים הכילה על כל הספקים במדינת ישראל. ונכון להיום יש 9 מועצות אזוריות שכבר הם עם רישיון ספק כפרי. העשירית הולכת להיכנס בקרוב, זה מנשה, חברה כלכלית מנשה. מתוך 9 שבפנים אני ליוויתי 8. אצל כולם המרווחים השתפרו בצורה דרמטית, והם פועלים עכשיו גם להתייצב, גם לבנות את המבנה הארגוני המקצועי שצריך, וגם אם צריך לקלוט יישובים נוספים. הרעיון בהסדרה הזאת היא שבעצם חברת בת של המועצה, במקרה שלכם זה החברה הכלכלית, תוכל לקבל את רישיון אספקת המים ושירותי הביוב שכבר קיימים היום למועצה באותם יישובים מתחמים, ותוכל לקבל רישיון ספק כפרי. התשתיות בעצם יעברו אליה, האחריות תעבור אליה, ומאותו רגע שהיא תקבל את הרישיון, היא תקבל מחיר מופחת של מים ממקורות, בהתאם לעלויות שלה, והצרכן בעצם ישלם קצת פחות, כי התעריף האחיד הארצי המצרפי, כפי שהסברתי, יותר נמוך ממה שמשלם צרכן במרחב הכפרי וגם אצלכם. אז אני ברשותכם רגע, אני רוצה להראות לכם, אני זורם חופשי וגם אני מוכן לענות על שאלות. אנחנו גם עשינו איזה סימולציה ראשונית, אנחנו רק בתחילת הדרך עם החברה הכלכלית. אני רוצה להראות לכם כרגע למשל מי השחקנים שנמצאים, אלה כללי המועצות האזוריות. ובעצם כללי המועצות הזאת, רשות המים במסגרת הכללים בנתה תוספת
יוני,
מיוחדת למועצות האזוריות.
יוני, בגלל שלאיתי יש ראייה חדה, הוא מגדיל. אתה יכול להגדיל בבקשה את התצוגה מלמטה?
אני יכול הכל.
אלוף.
אוקיי, okay. אז בעצם אתם רואים פה את כל הרשויות שנכנסו להסדרה. פה יש פירוט של התעריפים לצרכנים, אני כבר אראה לכם. בתוספת התשיעית רואים את זה בספר תעריפים, אני אראה לכם.
חברים שואלים על איזה יישובים מדובר, אז תאמר להם על הרחבה בכפר.
אני אראה להם הכל, כן, אני אראה להם הכל. אני פשוט לא שומע את כל השאלות, אז אני אראה להם הכל. זה ספר התעריפים של רשות המים לשנת 2015. אתם רואים אלה החברות, קולחי גליל עליון של מועצה אזורית גליל עליון, יובלי עמק של מועצה אזורית עמק יזרעאל, מי רמת נגב, אפיקי עמק חפר של מועצה אזורית עמק חפר, מועצה אזורית דרום השרון, החברה הכלכלית דרום השרון קיבלה את הרישיון ספק כפרי בדומה לכם, קולחי עמק המעיינות של מועצה אזורית עמק המעיינות, קולחי הגלבוע של מועצה אזורית הגלבוע, קולחי משגב של מועצה אזורית משגב, קולחי גולן של מועצה אזורית גולן, ומנשה הולכים לקבל בקרוב, נשאר להם לחתום על איזה הסכם והם אמורים לקבל את הרישיון. התשע המועצות האלה בעצם מה קרה להם? הצרכנים שלהם, זה תעריפים לצרכנים, התחילו להיות מחויבים בתעריף אחיד ארצי. בסדר? שהתעריף אגב, בתעריף החדש שלכם שהולך להתפרסם ביולי, הוא יותר נמוך פר קוב מים ב-17 אגורות. אבל עוד רגע נגיע לזה. ואז מה שקרה לכל אחד מהספקים האלה, קבעו לו מחיר רכישת המים ממקורות. אז אתם רואים לכל ספק הזה, במקום שהם יקנו מים ב-90 אגורות, וב-8 שקלים בכמות המוכרת ומעבר למוכרת, בגלל שיש מודל הכרה בעלויות, כל הספקים האלה קונים מים עבור הספקת הכמות המוכרת ב-30 אגורות מחברת מקורות, ולכל אחד יש תעריפים שונים בהתאם לעלויות של הכמות מעבר למוכרת, שאותו בעצם הם קונים מחברת מקורות בתעריפים הרבה יותר נמוכים. למשל, קולחי הגלבוע, הם קונים מים ב-30 אגורות כמות מוכרת, ופחות מחצי שקל לקוב מים. את התעריפים הם מוכרים בתעריפים האלה, הם מוכרים מים וביוב ב-8 שקלים, קולחי הגלבוע ב-8.314, ולצרכן מעבר לכמות המוכרת ב-15.2, זה מים וביוב. זאת אומרת כל המרווח בין קנייה למכירה, בין 30 אגורות ל-8 שקלים, בין חצי שקל ל-15.2, כל הכסף הזה נשאר כמשק כספים סגור בתוך חברת קולחי הגלבוע, או כל חברה אחרת שמקבלת רישיון ספק כפרי, והכסף הזה נועד לטובת שיקום תשתיות, שיפור השירות, קליטת יישובים, פיתוח מערכת GIS, גיוס כוח אדם אם צריך, ועוד המון המון דברים. בעצם רשות המים הכניסה, כמו שקיים בתאגידים, מודל עלות מדורג, תלוי בעלויות של כל ספק וספק, ובעצם בצורה הזאת היא הכניסה את הצרכנים שמקבלים שירותי מים וביוב מהחברה הכלכלית, תחת האמבטיה הארצית. אם יש יישוב שהוא לא מקבל את אספקת המים מהחברה הכלכלית, הוא לא ייפגע, הוא עדיין מחויב בדיוק לפי אותו מנגנון ישן של קיץ חורף ובדיוק בתעריף שמופיע בתוספת השישית. אז ככה זה נראה מבחינת עלויות. אתם רואים לכל חברה יש לה עלות מוכרת למים, מוכרת נמוכה ומוכרת גבוהה, ויש לה עלות מוכרת לגינון ציבורי, ויש לה עלות מוכרת לאספקת ביוב, ומתוך זה בעצם ככל שהעלויות שלך יותר גבוהות, ועוד רגע אני אפרט על מה זה מבוסס, אז ככל שהעלויות יותר גבוהות בעצם מחיר רכישת המים ממקורות יורד. זאת אומרת בפוטנציאל אפשר להגיע הכי נמוך לקנות מים ממקורות על כל קוב ב-30 אגורות. אוקיי. אז הכנו איזה מצגת מסוימת, פה בעצם כתוב מה זה הסדרה, רואים נכון? רואים את המצגת?
כן.
יופי. אז פה בעצם כתוב מה זו הסדרה, בעצם הצרכן יקבל שירותי מים וביוב בתעריף אחיד ארצי, זאת אומרת שאם העלויות שלכם במועצה יעלו מכל מיני סיבות, למשל אגרת הביוב תהיה יותר גבוהה, הצרכן בעצם לא יושפע מזה כי הוא מקבל גם את המים וגם את הביוב והוא בעצם תלוי בתעריף האחיד הארצי. זאת אומרת זה יכול לקרות רק אם התעריף האחיד הארצי יעלה ואז הוא יעלה לכל אזרחי מדינת ישראל. זאת אומרת זה נותן סוג של הגנה לאותו צרכן באותו יישוב שמקבל את המים מהחברה הכלכלית, ולחברה יוקרו בעצם מסכת של עלויות נורמטיביות, כאשר מה שיקבע את הכיסוי העלויות זה בעצם מחיר, הפחתת מחיר רכישת המים ממקורות. אז במצב היום, אתם רואים את השקף הבא?
כן, רואים.
אוקיי. אז במצב היום בעצם התעריף נקבע לפי כללי ספקים תעריף המים, הביוב נקבע לפי כללי מועצות, המרווח של תעריף המים הוא מאוד נמוך יחסית לספקים, הוא משהו שעומד משהו כמו 2.4 שקל בין קנייה למכירה, ותעריף הביוב נקבע לכל מועצה בהתאם לכללי המועצות האזוריות. במודל החדש, הצרכנים ישלמו את התעריף האחיד הארצי, בכלל לא מעניין כמה עלויות. הספק המים מקבל הכרה בעלויות שלו לפי כל מיני מרכיבים שעוד רגע אני אפרט אותם ממש בקצרה, ואז בעצם המרווח יהיה יותר גבוה לספק, בין קנייה ממקורות למכירה לצרכן, ובעצם בכך הצרכנים ישלמו פחות, ויהיה יותר כסף לאותה חברה שמספקת את שירותי המים והביוב מטעם המועצה האזורית. הרכיבים שמוכרים הם רכיבי הון, פחת מים, פחת גבייה, תחזוקה, תפעול ועוד כל מיני רכיבים נורמטיביים שמותאמים למרחב הכפרי בדומה לתאגידים העירוניים. אגב, בתאגידים העירוניים אנחנו מדברים על מודל שכבר עובד 15 שנה. זאת אומרת, זה לא מודל שהוא לא נבחן פעמיים בשנה, ובודקים מה אפשר לשפר בו ומה לעשות בו וכולי. עד היום אף תאגיד מים במדינת ישראל, גם במגזר הערבי, לא קרס, כי המודל יודע לאזן, יודע לתת מענה לכל מיני סוגיות וקשיים, והוא גם ידע לתת מענה למרחב הכפרי, ששם אנחנו יודעים בהגדרה שהעלויות יותר גבוהות. המודל הזה יש לו חסרונות רבים, קודם כל התמקצעות בכל מה שקשור לתחום המים וביוב, הצרכנים בעצם מוגנים כי הם משלמים תעריף לפי מה שנקבע בסך האמבטיה הארצית של מדינת ישראל, אז זה כבר לא משנה מה העלויות הספציפיות שיהיו במועצה שלכם, יהיה מספיק מקור להשקעות בתשתיות, בעצם המודל מתמרץ תשתיות, כי כפי שראיתם קודם, ככל שההון שלי יותר גבוה פר קוב, המרווח שלי אם זה מים או ביוב הוא גדל, זה מונה חלקי מכנה, ולכן בעצם המודל הזה הוא מעודד השקעות. זאת אומרת ככל שאתה מחליף יותר תשתיות ישנות אתה תגדיל את העלות העונית שלך פר אותו קוב, והמחיר מקורות שלך יפחת עד רמה של 30 אגורות. אם יש ספקי מים שלא ירצו להמשיך ולהחזיק ברישיון, עכשיו יש להם חברה מקצועית שיכולה להיכנס לנעליה. עד היום רשות המים בעצם לא יכלה לחייב או לא היה לה פתרון להעביר ספקי מים שלא רצו להחזיק יותר ברישיון. יש עלויות מדורגות של פחת מים ופחת גבייה למשך 6 שנים לנורמה של רשות המים ליישובים מצטרפים, ו3 שנים ליישובים קיימים. זאת אומרת מרווח יותר גדול מיעדי פחת של רשות המים, זה אומר יותר כסף, זה אומר מחיר מקורות יותר נמוך לתקופה מסוימת. דיברו על מענקים, אבל כרגע המענקים זה משהו שנדחה, אז אני לא אפרט על זה יותר. כל מה שקשור לאמות המידה הנדסיות ואמות המידה לשירות, מתומחרים כבר במודל החדש של ספק כפרי. מרווח השיקום למים הוא בעצם תלוי בשווי התשתיות 1 חלקי 35. זאת אומרת, אם יש לי תשתיות במאות מיליונים, אז אני מקבל בתעריף מרכיב שיקום לטובת שיקום התשתיות הקיימות. אני מקבל מרווח לנושא תפעול משק המים והביוב, ועוד כל מיני דברים אחרים. יש כמובן קצת חסרונות. זה אומר שבעצם יהיו שני סוגי צרכנים במועצה, כאלה שיקבלו שירותי מים וביוב בתעריף אחיד ארצי, וכאלה שימשיכו לקבל שירותי ביוב מהמועצה או מהחברה הכלכלית, ומים הם יקבלו מהספקים שלהם במצטבר. מדובר על פער שבו הצרכנים שמקבלים רק שירותי ביוב מהמועצה ישלמו קצת יותר מהצרכנים באמבטיה הארצית. מעורבות של רשות המים בניהול ותפעול משק המים והביוב, הספק הזה יצטרך להגיש דוחות כספיים, יצטרך להגיש תוכנית עסקית, יצטרך להגיש תוכנית אב, יצטרך להגיש סקר תשתיות, יצטרך להגיש תוכנית השקעות תלת שנתית, לאשר אותה ברשות המים, הוא ייבחן אם הוא עומד בה. זאת אומרת, הרבה יותר התערבות של הרגולציה, במקרה הזה לדעתי לטובת הצרכן, אבל זה מצריך כמובן התארגנות ומשאבים. כמובן, אם יש אלטרנטיבה שהיום לא קיימת, כפי שהסברתי, רשות המים יכולה להגביר לחץ לקלוט ספקי מים קטנים או ספקי מים קורסים. זאת אומרת, ספקים שיש להם חובות או שלא מצליחים לגבות. זה הנקודה הבאה. כמובן שנורמות יכולות להתהדק עם הזמן, למרות שהיה ניסיון לאחרונה להרחיב כמה דברים בעדכון האחרון של התעריפים לטובת הספקים הכפריים. יש עוד איזה סוגיה אחת של נושא של הליכי אכיפה וגבייה. פקודת מיסים גבייה לא תחול על החברה הכלכלית. יש על זה איזה ויכוח, כי זה עוד לא נבחן בבית המשפט, האם אפשר להעביר סמכות מחברת בת של המועצה לסמכויות גבייה של המועצה. כרגע הנושא הזה אפילו מיושם בחלק מהמועצות, אבל לא בטוח, כמו בתאגידי מים וביוב, שאפשר יהיה להכיל אותם, כי בחוק כתוב שתאגידי מים וביוב עירוניים יכולים להפעיל פקודת מיסים גבייה. כרגע זה לא חל על חברות מטעם המועצה האזורית, אבל כמו שאמרתי, זה עוד לא נשפט או נדון בבתי המשפט, אז לכן כרגע אנחנו חושבים שאפשר יהיה להפעיל אם ירצו. הנושא של העברת תשתיות מהמועצה לחברה זה חלק מהתנאים של רשות המים. יכול להיות על זה חבויות מס. מתוך 9 מועצות שכבר עברו, אנחנו ראינו שזה לא כצעקתה, מדובר רק על תשתיות שיש עליהן קרקע עם מבנה, בדרך כלל תחנות שאיבה או מט"שים, ומדובר על 0.5% מיסוי. כרגע רשות המיסים מקבלת את הערכות של הספקים, אבל רשות המים מנגד הבטיחה לתת הכרה בתעריף במסגרת העלויות אם יש חבויות מס, אז כרגע זה מכוסה בתעריף.
יוני, בוא ננסה רגע לעשות איזשהו פאוזה, כי זה המון המון נתונים לחברים, והבורד בעצם של החקל כבר אישר את העניין. אז בוא נקפוץ רגע לסוף, ואז נאפשר לחברי המליאה לשאול שאלות, כי שמבינו רגע בכלל איפה זה פוגש אותם, כי זה בעיקר פוגש את החברה הכלכלית כמובן, ופותח הזדמנות. אז אני הייתי שמח שבוא נקפוץ רגע לסיכום, ואז נפתח.
Okay. אז מבחינת הסיכום, אז כשאנחנו עשינו עכשיו סימולציה בסיסית, מה המשמעות לחברה הכלכלית לקבל את הרישיון, אנחנו מתחילים מ0.5 מיליון שקל, תוספת תזרימית, רק בגלל הפחתת מחיר רכישת המים ממקורות, שהיום זה 84 אגורות ל-30 אגורות, מ-6.5 שקל ל-4 שקלים. יהיה תעריף מיוחד למוסדות ציבור, אין לכם הרבה מוסדות ציבור, אבל ככל שיעבור הזמן, מוסד ציבורי של המועצה יקבל תעריף מופחת, משהו כמו 3 שקלים פחות עבור מים וביוב. ובעצם ככל שאנחנו נוסיף יישובים ונתקדם בהסדרה, אני מניח שאנחנו אפילו נוכל להגיע למיליון, 1.5 מיליון שקל, תוספת תזרימית לרווח הקיים כבר כיום בחברה הכלכלית לתחום משק המים והביוב. מבחינת הצרכנים, אז רשות המים בנתה מנגנון קיץ חורף חדש, שהוא קצת יותר טוב מהמנגנון הקיים. בטוטל הערכה שלנו שכל צרכן יכול לחסוך עד כ-700 שקל בשנה משק בית, בעקבות הכניסה להסדרה החדשה. ובשקף הזה אתם רואים בעצם את התעריף המצרפי של ביוב פלוס מים בתעריפים החדשים שיכנסו לכם לתוקף של הביוב בראשון ביולי. אתם רואים שבמצרפי צרכן אצלכם משלם פר קוב מים כ-17 אגורות יותר. אז זהו, אז בוא ננסה כרגע להתמקד בכמה דברים שלא היו ברורים או בשאלות של החברים.
שאלה, אני רוצה לשאול.
אז תרם יפתח רגע, אתם כולם עם שאלות, יוני רק רוצה לעשות איזשהו קלוז'ר, אתה תוכל ככה לקחת איזשהו חצי שלוק של מים ככל שאתה צריך, ואני אזכיר רגע את הסיטואציה. ראשית אנחנו כאן כאספה כללית של החברה הכלכלית, בסדר? חשוב לזכור, ההחלטה היא בעצם מתקבלה בתוך הדירקטוריון של החברה הכלכלית, ואנחנו משמשים כאספה והמשמעות היא שונה. כיום אנחנו בעצם משמשים כספקי מים, החברה הכלכלית, נותנים להרחבה של כפר מנחם, לוורדון, לאלעזי ולאזור התעשייה שלנו. זה מה שאנחנו נותנים. עכשיו, מה שהרעיון כרגע של החברה הכלכלית, היא בעצם, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד בוטה, הוא בעצם לא נוגע לתוך השולחן הזה, למה? החברה הכלכלית אומרת, אני הולכת לקבל את ההפרש של ההסבר, ותכף יוני יצלול יותר לעניין, כי כמו שהבנתם, הוא פרופסור בתוך הסיפור הזה, אין שני לו בארץ, שולט היטב בתוך הדברים, אבל מה זה אומר? זה אומר שבדלתה הזאת נוכל להשקיע בתוך תשתיות ישנות שיש, מקומות שיש צנרת אסבסט, מקומות שקיימים מקומות אחרים, התקציב הוא close budget, זה אומר שמה שיקרה בתוך אותו חברה שתנהל את הספק מים כפרי הזה, הוא לא יכולה לקחת מכך דיווידנדים ולהוציא החוצה, אלא חוזר חזרה לתוך ההשקעות. אז על פניו זה הדבר שהוא המתבקש והוא הנכון, ולכן בדקה את זה הדירקטוריון של החקל, ונתנה את ברכת הדרך. איפה זה שם אותנו? זה יאפשר, וזרקה את זה בעצם אוליסה או מירב, שאלה איפה זה פוגש אותנו? זה פוגש אותנו שכל מי שהיום הוא ספק עצמאי, כמו מרבית היישובים שלנו, ובעצם רוב ההקשחים שלנו מנהלים כספקי מים, יחליטו מהסיבות שלהם שיותר טוב להם לחבור לחברה הכלכלית, אף אחד לא יכול להכריח. אחר יחליטו האגשח של סגולה, אני בכוונה נותן זה כדוגמה, יחליטו חבר'ה וואלה, באמת האנשים בגלון משלמים, אנשים בסליחה, בהרחבה בכפר מנחם משלמים פחות מי, ומקבלים תוצר יותר טוב, אנחנו רוצים גם כן, סבבה, סתבור תצטרפו, אין בעיה, זה מה שזה יפתח, זה יפתח עוד אופציה, יבינו שהספק מים של גת, הוא עושה את זה בצורה פחות יעילה ופחות טובה, יעבור ויקבל את ההכרה הזאת. המועצה נמצאת שם, כי עכשיו מועצה תרוויח. אז זה לא להרחיב את זה, זה לקבל כרגע, זה מה שהסביר יוני. אתה מקבל רווח הרבה יותר גדול, כי אני קונה מים יותר בזול, וישאר יותר כסף להשקעה. זאת אומרת שאני אוכל להשקיע יותר בתוך התשתיות שלי.
כן,
אתה משאיר את זה.
כן?
הסכנה
שיש
לך דבר כלכלית
שגם ככה,
אתה יודע, זה לא
שיש לנו איזה רווחים אדירים. איזה סכנה, לא הבנתי.
הרי רוב התשתיות, מחר בבוקר, כל היישובים רצו להצטרף להגיד הנפרד. כל התשתיות בכל היישובים שלנו, הם במקרה הטוב, הם 60 או 70 שנה. ואם עכשיו חברה כלכלית צריכה להתחיל לתחזק את זה, את רק את השבר, אפילו לא להחליף חדש, כי העברנו את האחריות.
זו שאלה מצוינת, אני יכול להתייחס.
יש
לזה,
יש
לזה.
לא, 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 תעצור. יוני, בוא תסביר
לו. אנחנו ניסיון של 10 מועצות אזוריות. זה נכון שברגע שקם הספק הכפרי, הרבה יישובים עכשיו מתחילים לבחון כניסה להסדרה, אבל אני עוצר את כל מי שרוצה להיכנס, אנחנו בודקים תזרימית שזה מחר לא נופל על החברה הכלכלית והיא תקרוס. בעיקרון, ממה שאנחנו בדקנו, חברה כלכלית או חברה שיכולה לקלוט 2-3 יישובים בשנה, גם מבחינת הצרכנות וגם מבחינת הצרכי השקעה, כי המודל הכלכלי מאפשר לה להתמודד עם מהלכים כאלה למשך כמה שנים. זאת אומרת, אנחנו נבדוק שהחברה הכלכלית לא קורסת בעקבות זה שהיא קולטת יישובים והיא מתחילה להיכנס פה לצרכי הלוואה או השקעות שהיא לא יכולה לעמוד בהם. אבל מנגד, המודל הכלכלי יודע לתת תמריץ גם להשקעות מראש אם אנחנו מגישים בקשה מסודרת לרשות המים, ככה שמחיר מקורות יכול לרדת עד 30 אגורות. זאת אומרת, כל ההפרש בכסף יכול להביא לדעתי 3-4 מיליון שקל לחברה הכלכלית, אם אנחנו נגיע למינימום. זאת אומרת, עודף שיכולה לקלוט יישוב, לשקם את כל תשתיות המים. שנה אחרי זה לשקם שם את כל תשתיות הביוב. זאת אומרת, המודל הכלכלי של רשות המים מאפשר גם הכרה בהלוואות, הוא מאפשר גם הכרה בהשקעות שנעשות בתהליך.
יוני, ברשותך, אני מחדד, כי איתה היה מאוד, איתה הוא איש פרקטי. רוצה להגיד, אין כניסה של שחקן חדש בלי שהבורד מאשר אותו ויש איתו התייעלות. מה שכאן הגיע, לכן אמרתי ופתחתי, אנחנו כאספה כללית, מגיעה חברה, היא חברה כלכלית, חברה בעם, שחושבת איך היא מסדרת אחד, שירות טוב יותר, ואיך היא מעלה את, את הרווחים שלה. בעלת הרווחים שלה, היא רוצה להפוך את מה שהיא היום מספקת פעים, לספק רב יישובי. אז זה לא קשור כרגע לאחרים. זה קשור ברגע שיפנו אחרים וירצו להיות שותפים, יצטרך הבור לקבל החלטה את מי. לכן זה לא משנה מבחינתך בכלל. לא? איפה זה בא על חשבונך? רק שנייה רגע, אני אשאל את איתי, פשוט לא זה.
חברה
כלכלית
אמורה להסיר רווחים למועצה האזורית.
נכון.
ברגע שאני, פיוני אין סכנה, אז אין סכנה. אבל גם אם אתה עכשיו חברה כלכלית, שהיא טובת המועצה האזורית, באים מחר בבוקר 12 יישובים, ואפשר...
לא, זאת 12 יישובים, זה לא על השולחן, רגע, לא, סליחה. כי זה לא, זה מה שאמרתי. כרגע, לא, לא, לא. לא, 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 לא. שלב הבא זה משהו אחר לגמרי. ככל שיחליטו זה משהו אחר. כרגע, יש פה הזדמנות לקחת את העסק הזה שהוא מספק מים, ולייעל אותו בצורה מאוד משמעותית. זה שלו, זה של החברה, זה קיים. זה בכלל לא קשור, כן אמרתי, לכאורה, לכאורה כל הסיפור כאן, מה? כן, הוא עושה אותו היום. נכון.
אנחנו בעלי הראשון.
נכון. לכפר מנחם, אל עזי, לברדון, ולאזור התעשייה כאן.
לאזור התעשייה. שתיים, אוקיי,
לא
הבנתי למה
היישובים. לא, זהו, כי זה, הם מספקים היסטורית. לך בכפר עריף, האגשר של כפר עריף מספק לך את המים. אני, את המספרים פחות יודע, יוני יודע לשלוק, לשלוק לך.
מה הייתה השאלה, לא שמעתי אותו?
שואל כמה הוא משלם היום.
אז הראיתי קודם, היום אתה משלם.
רגע, אתה מדבר חקלאי או לבית? לבית.
לבית, היום אתה משלם לספק המים 4.4 ועוד 11.383.
11.383.
ולמועצה אתה משלם לפי מנגנון קיץ חורף.
לא, אתה משלם
5.79.
לא, אתה תפריד. כתוב לך, זה שני בנפרד, ודאי. יראה לך, ודאי. לא, 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 לא. עכשיו אתה תשלם הרבה פחות בוורדות. אתה תשלם פחות. כרגע בתחשיב שלו, אתה הולך לחסוך בשנה, יוני תתקן אותי, סדר גודל שמתקרב ל-800 שקל. אתה, בממוצע.
כן, 700 שקל. בגלל שהוא כבר קיים כיום, הוא מקבל את השירותים, עצם המעבר לתעריף אחיד ארצי, יכול להביא לו חיסכון של עד 700 שקל.
הוא הצרכן, כל הסיפור התחיל בגללו. הוא אומר... לא, אתה עכשיו קודם כל תשלם ממה שאתה משלם עכשיו, זה יוריד לך בזכות המעבר, ברמה השנתית, יראה לך את המודל, בסדר גודל של 800 שקל. אני הולך להוזיל לך, זה מה שאני אומר. בבקשה, ניר. לא, הם לא נכנסים עוד. הם לא נכנסים. ניר, איתי, אתה עוזר לי עם המזגן, משהו פה לא עובד שרק לי חם.
שהיום מתעסקת במים,
תסביר לי. שמה? כן. גם במים, תעסק לי בהרבה דברים, כן.
האם יש שימנע לאותה חברה כלכלית לקחת את הרווחים, כמו שיהיו, להשתיע אותם בדברים מהתחומים האחרים שלה?
המערכת, זה הנקודה שהוא הציג, המערכת, הלוואי והיינו, אני אומר פה משהו שיוני לא יאהב כרגולטור בעברו, בסדר, למרות שהוא חצה את הקווים היום אלינו. זה מה שהיה נעשה בעבר, המדינה תקננה, וכאן נולד רשות המים, זה קלוז בג'ט. יכול להשקיע רק לחלק הזה. אני הייתי שמח, אני אומר, כראש רשות, הייתי שמח שהייתי יכול לקחת מתוך ה-3-4 מיליון רווחים, נגיד, בעניין, לעשר לטובת המועצה. אני לא יכול. כסף יכול לעזור רק לשם לצערי. חברות, חברים, סופו של עניין, בעיניי יש פה עניין מאוד מאוד פשוט, שהדירקטוריון של החקל גם בחר אותו, נכון. יש כאן אפשרות לעשות... התייעלות ורווח גדול יותר לטובת הניהול הזה. כמובן שזרק את זה ברקע, יוני, שהוא דיבר על המכנה, אם שמעתם, ככל שנדע בקלקולציה נכונה, וזה אולי מכוון יותר לאיתי ולמרב, נדע לשווק את זה נכון, ולגרום ליישובים להצטרף, כך שהמונה שלנו יגדל, זה אומר שאנחנו ככה נוכל להגדיל הכנסות לתוך החברה הכלכלית, וככל שיותר הכנסות, זה יגיע בסופו של יום ברמת השירות, כי ביישובים הוותיקים, היום גת מחליפים כל תשתיות, אבל אני אגלה לכם סוד, ונמצאת פה ליסה, שהיא חיה את זה טוב, ונדב, וגם איתי מכיר איזה מה שהוא הוביל את בית ניר. יש לנו מאות מטרים ביישובים שלנו, של צנרת אסבסט, עדיין. חד וחלק, שתדעו, שאנחנו צנרת אסבסט שאנחנו מזרימים במים לתוך הבתים שלנו, לכולם. אז כשאתה רוצה את ההכנסה ואתה בא לתוך היישוב, אתה אומר לאותו ספק, אדון סגולה, יותר קל לי עם אפי, אם אתה מגיע לאדון סגולה ואומר לו, בוא תיקח את הכסף ותשקיע בתוך תשתיות למטה, יש לו 10 סיבות למה להשקיע במשהו אחר לפני שהוא משקיע בזה. מירב תגיד לך במועדון הנוער קודם, זה נכון, אבל זה מועדון נוער, זה לא משפריץ, וזה יגיד לך זה. בדיוק. אז זה הרעיון.
רגע,
אני חושבת שאלה של הבנה,
לא קשור ליישובים.
לגמרי ווינווין, נכון.
לא קשור ליישובים בעתיד, אני רגע מנסה להבין על הרווחים האלה, על כל המתח הרווחים.
רגע, שדיברת...
לא, אני לא רוצה את השאלה הזאת לשאול, אני רוצה להבין, אתה מדבר כאן על סכומים, 3-4 מיליון שקלים, אבל בכמה שנים זה מצטבר על סכומה, זה הרי בשנה, בטח רווחים הוא לא כזה גדול, כדי לבוא לשלושה יישובים ולאפשר מהרווחים האלו,
בואי נעשה את זה יותר פשוט, כי הוא עשה את המודל, רגע, אני הולך אליי. יוני, במודל שקיים היום, שאנחנו מדברים על 3.5 יישובים, 2.5 שאנחנו מחברים, והאזור תעשייה, במודל הזה, מה הצפי שלך להכנסה, להגדלת ההכנסה של החקל?
אז ההגדלה כרגע של 0.5 מיליון שקל, אבל יכול להיות שאם אנחנו נקהל את המודל עם רשות המים, אנחנו כבר נגיע ליותר לכיוון 1 מיליון שקל. עם היישובים הקיימים הנוכחים היום.
חברים, בלי לעשות הרבה, אמרנו, בקטע השמרני, כשיוני, אני רק רוצה להגיד את הבטים ליין, כי זה מה שרציתי, זה כסף. כשאנחנו אומרים, ואני חושב שהגישה כאן של, גם של גיל, וזה המקום, זה המקום מרב לי להודות גם באמת לגיל שמוביל את החברה בצורה מאוד מאוד מדויקת, ושהוא איש של, של מיקרו, שהוא מסתכל מאוד מאוד בתוך האקסלים וחי אותם, זה לא מובן מאליו, ושהוא הביא לנו את יוני, שעשו באמת עבודת נמלים, עוד שקל ועוד שקל, זה הדרך. אז בגישה השמרנית, בלי לגעת בשום דבר, היום זה יגיע לחצי מיליון הגדלת רווח, בגישה שהיא יותר, נקרא לה ככה, יותר ליברלית, אפשר יהיה לשאוף ולשאוף ל-900 ואולי למיליון, וככל שבעתיד, שזה באמת, בבוא היום נביא את ההצעות מהחברה הכלכלית, לצרף יישובים חדשים, נוכל להגדיל.
אז כמו שאמרתי... אני יכול לתת לכם רגע דוגמה אם אתם רוצים, זה המודל של תעריפי 25 של המועצות שכבר עברו לספק כפרי, אז למשל גליל עליון, אנחנו מדברים על תוספת מרווח של 1.1 מיליון, עמק ישראל על 3.3 מיליון, יש להם שם תעשייה מאוד גדולה, עמק חפר שהם נכנסו ממש בדצמבר 24 על 700 אלף שקל בשנה תוספת, דרום השרון 1.7 מיליון, קולחי גולן למשל 1.3 מיליון, זאת אומרת זה הסדרי גודל של תוספת בגלל הפחתת מחיר רכישת המים ממקורות, בגלל המעבר בין תעריף גבוה לתעריף נמוך, זה מוסיף כסף לכיס של החברה לטובת השקעה במשק המים והביוב.
יוני עלו, רגע, בואו נעשה את זה רק מסודר, קרינסקי, אתה רוצה ליוני? או אלינו, לשולחן.
אני הבנתי ממה
שאיתי
אמר בסוף.
אתה גם
איתי. בסדר, אנחנו... החברה הכלכלית ובכלל, כל מי שיושב פה מסביב שולחן, אנחנו בסוף מסתכלים, השורה התחתונה שלנו, זה שירות לאזרח. להגדיל את התזרים או את ההכנסות של החברה הכלכלית, להתייעל וכל הדברים האלה, זה משהו שהוא חשוב לנו, גם בשביל השורה התחתונה, שירות לאזרח. כל הסכומים שיוני ציינת עכשיו הם תלויים בכמות לקוחות. בסוף כמות לקוחות ולקוחות משלמים בצורה משמעותית, יביאו לשלושה מיליון שקל, מעט לקוחות יביאו לחצי מיליון שקל.
לקוחות היום הביאו לחצי, לא, לקוחות של היום.
אני מסתכל על זה ופה אני מתחבר למה, אם הבנתי נכון את מה שאיתי שאל, פחות חשוב לי כמליאה, יש לנו תפקיד כמליאה, בסדר, נצביע לפי התפקיד של מליאה לתפקוד החברה הכלכלית. אבל כשירות לאזרח, זה צריך להיות מוצע וזמין לכל יישובי המועצה, בשביל שזה יעניין אותנו מספיק כשולחן כזה, להשפעה שהיא מספיק גדולה ומספיק רוחבית. אם אומרים שהיכולת של חברה כלכלית לקלוט זה יישוב אחד או שניים בשנה, בסדר, צריך להבין את זה, אבל לא צריך להיות, אם הדירקטוריון של החברה הכלכלית ירצה ויציע וישקול ויאשר ויבוא לו, אז יישובים יוכלו להצטרף. לא, זה צריך להיות חלק מהמודל שבא ואומר שיישוב שרוצה, בחפוף לסקר, בחפוף לכל הדברים האלה וביכולת קיבול של החברה הכלכלית, חובה לחברה הכלכלית לצרף על פי היכולת הכלכלית של
הפנייה. לגילי יש תשובה נהדרת בשבילך, הוא רוצה להשיב. גילי, אתה רוצה רגע לעמוד, להסביר את האינטרס שלך להגדיל את המונה? אני לא הייתי מספיק ברור.
אני רוצה לעשות שכולם יוצאים בבטל, אבל יש פיזיקה צריכים בשנה הראשונה, קודם כל, הוא לא אמר, יש הרבה דברים שצריך לעשות, שסכנים ומיליון, ולרוץ לרשות המים ולמשרד הפנים, שנייה, אתה תקנון שלה, ויש פה המון תהליך.
אנחנו תחזור לכאן.
כן, אני מבוא לצפון את זה, טוב, אתה רוצה
בסיכון. הם יודעים, אתה לא היית בהתחלה פשוט, גילי. כן.
יש פה לא מעט דברים שצריך לעשות אותם, וצריך להסתיר את זה כדי להתכנס, לא נצפה. הרגע נראה שהדברים איזה זה
קצים,
אנחנו בקו בקווים, אתה צודק, כרטיס כניסה, קצים כבר בקווים, קווים פה במרחש, כמו למשל דרגיה וצפים, שכל לילה, כדי שמה שנקרא יגדיל לנו את הרבע, ודקה אחרי זה יכול לקרוא לכם, להיכנס פנימה גם כדי שנוכל לעשות. כי ראית עכשיו מה שנקרא עצרו השקעות, ותכנס לנושא של השקעות והשקעות, זה חלק מהסיפור של כל היישובים, ואתה שקר את
הרירות. אני מכיר את זה.
אז זה צורה מושכלת, בסוף שכל, כל המחקה אני...
אז עוד כאילו, זו הגישה, אני פשוט אומר, גם המוזיקה חשובה, וגם הדרך שבה מציגים את הדברים היא חשובה. וכאשר אנחנו מדברים על מה המטרה שלנו ואנחנו שמים את המנגנונים שישרתו את המטרה הזו, אז אנחנו בכיוון
הנכון. אני אחדד, המטרה היא שבסופו של יום, אמרתי, המונה, זה לא היה מספיק ברור מתוך האמירה הזו, אבל זה הפירוש. והציג את זה היטב יוני, הרצון שלנו שכל הזמן המונה יהיה הכי גדול שאנחנו יכולים באפשרותנו לעשות, המגבלה שלנו זה תחום השיפוט שלנו, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע במונה עד 14 יישובים. אז לשם השאיפה היא להגיע, זה בעצם ההנחיה גם של החקל. כמובן בהתאם לעניין, פשוט איתי נגע בחלק אחר שהוא דאג בו והיא דאגה במקומה. מה יכול שלך לאכול? אם אתה מחר, אם מחר אתה שם 14, אתה ממוטט את החברה ואומר את זה בצדק.
חשבון סגור שחוזר חזרה לקווי מים, לאזבסט. מה האינטרס של המוטה להיכנס למיטה החולה הזו?
זה לא מיטה חולה, יש פה שבע... לא, לא, לא. לא, אז בוא אני אסביר לך בדיוק איפה הרווח, ודווקא אתה כסגולתי... לא, 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 לא. אתה כסגולתי הייתי אמור ראשון לקפוץ, אני אגיד לך למה אתה. אני אסביר. הפעם הראשונה שהיא סיפור אחר שמעניין את אדון נחמיה הוא בצדק, הוא אומר, תיטיב עם התושב. אז אתה כמועצה מיטיב עם התושב, אז יש לך כבר יתרון אחד. לא. אז זה כבר פעם אחת. הפעם השנייה שהיא חשובה לא פחות והיא דרמטית, כשאני מסתכל על תשתיות של סגולה, כשאני מסתובב עם הוועד של סגולה, ומראים לי את הבעיה בכל התשתיות של סגולה, כי עשו את הצינורות הקרום, כי אתה רואה שכל השוחות קופצות למעלה, כי הצינורות מתפוצצות, ואתה מחפש את ההשקעה, ואני נותן לך בסך הכל איזשהו טבר מאוד מצומצם, אין לך בכלל יכולת להתמודד איתו. אם יהיה לי את הכוח הכספי, בתוך הדלתות האלה, להחזיר כוח ולבוא ולהגיד, אוקיי, אני סולל בכל יישוב 100 מטר קו בכל שנה, 150 מטר קו, לא יודע, אני סתם זורק כרגע מספרים, אז בהחלט יש לי עניין בו. בהחלט יש לי עניין בו. אתה יודע, גם אין לי עניין בלפנות השפעה, כי השפעה זה השפעה, זה דבר מלוכלך. אבל אני רוצה שיהיה שירות יותר איכותי. אנחנו עוד נדבר על זה גם כן, על מסעית שאנחנו רוצים כאן לרכוש, נכון? מתוך...
כן,
ברור. אני לא חקלאי. לא, המכסות. יש... יספר לך, יש לך מונה, מה זאת אומרת איך? כן.
אני
הייתי
שמח, עוד פעם,
ולמות
שזה הגיע מהחקל, גם חקל היה מביא בהחלטה שלו, שתינתן עדיפות לישובים, כי כמו שגיל אמר, הוא חקל, אני אתן לנוגה, אני אתן לזה, אני...
הוא לא נותן לנוגה, איזה נוגה?
שתכף צרכנים הגבלים, שחבר אותם ראשונים, אמר, שמעת...
לא, הוא אמר לצרף, את דליה, לא נוגה, דליה. הבנתי איזה נוגה, זו. חשבתי, שוב.
אם בהחלטה, תהיה עדפה, תהיה אמירה, שזה נעשה מתוך מטרה, באמת, בפרק זמן הכי קצר, לחבר את היישובים, כן? שכדי להטיב עם האזרחים, כחברה כלכלית, אין זכות קיום כחברה כלכלית, יש לנו זכות קיום כדי לספק לנו כסף, לשפר את השירות. ואם זה יחד מהחלטה של החלטה יותר שלם, לטעמי לפחות,
אנחנו נוסיף בתוך הערה. חברים, בואו נתקנה כי חבל הזמן, וזה באמת ווין ווין, ונוסיף את ההערה של איתי ומירב, הכל בסדר. אז אני ברשותכם רוצה להביא כך את ההחלטה. בהמשך... הוא החליף את הצנרת. אבל הוא החליף את הצנרת, דווקא הכי קל לי. בהמשך להסברים, חברים, פשוט יש לנו עוד נושאים, ואני רואה את הזמן. איתי, זה לא ייגמר. איתי, אתה רצית ללכת, זה לא ייגמר כי יש לנו עוד קצת. בהמשך להסברים חברים, בהמשך להסברים שנמסרו, ולהחלטת דירקטוריון החק"ל מיום 18 ליוני 25, מליאת המועצה, וכן גם בקרובה, כי האספה הכללית של החק"ל מאשרת פה אחד לקדם את המהלך להעברת משקי המים והביוב של המועצה האזורית יואב לחברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ, ומדגישה את הצורך בלקלוט בהקדם האפשרי ככל הניתן את היישובים לתוך הספק הכפרי הרב יישובי. וכמו כן, האספה הכללית של החברה המאשרת את קידום התהליך בהתאם לבני הדרך שהוצגו, מאושר את תחילת העבודה של הכנת המסגרת המשפטית והמקצועית המחויבת לשם מימוש ההחלטה, לרבות לצורך הצגתה בפני האורגנים המוסמכים. חברות, חברים, אז אנחנו מאשרים זאת פה אחד בהתאם לתיקון. תודה גם לאיתי ולמירב שדייקו אותנו. ברשותכם, אני ביחס ישיר לעניין. יוני, תודה רבה. הרבה הרבה תודה,
מקצוען
אמיתי. ובבית השואבה, אתה יודע, אנחנו נחגוג. תודה לך. אני עובר לסעיף 10, שהוא פועל יוצא בעצם מתוך הסיפור. זה בעצם שינוי תקנון של החברה הכלכלית. צריך להוסיף לה את מטרות החברה, בתוך המטרות חברה שהיא יכולה לעשות. ובהתאם לכך, אנחנו בעצם רוצים לכלול בתוך מטרות החברה, לאשר תוספת בסעיף 2.1 תקנון החברה, שהוא יצורף לפרוטוקול. וכן לסעיף קטן 2.2, חדש בהתאם למצוא המוגש לאלן, אז זה אומר כך, לתכנון, לפתח, ליזום, לייעץ, להכיל, לנהל, לפקח, לבצע, אני מרגיש כמו בליל הסדר, לגרום, להשקיע, להחזיק, להפעיל, לתחזק תשתיות ואו מתקנים ואו מבנים ואו נכסים ציבוריים הנוגעים לפיתוח הציבורי של הרשות ויושביה, וכן למשק המים והביוב במועצה כהגדרתה להלן. 2.2, לנהל, לתפעל, לתחזק, להקים תשתיות ולגבות תשלומים בכל הנוגע למשקי המים והביוב המוניציפליים במועצה. בנוסף לכך, העברת הטיפול עבור המועצה בתחום פינוי הגזם והפסולת הגושית במועצה על ידי החברה הכלכלית, המבוקש להוסיף סעיף מטרת חידוש כלדיקמן. אני אומר רגע בסוגריים, אנחנו עשינו תוכנית פיילוט שבאה ואומרת שאנחנו בודקים את הפינוי גזם עם מסעית מנוף, שתהיה על ידי החברה הכלכלית ולא על ידי מיקור חוץ. כבר הרבה פעמים אני באתי ודיברתי על כך שאנחנו כלואים בידי ספקים כאלה ואחרים, עולמות תוכן מאוד מוזרים, וכשאתה בא לייצר לך את הפינוי, או שאין לו את האפשרות לעשות לך סבב נוסף, או שהוא תופס אותך במקומות רכים ולא נפרט אותם, ולכן החלטתי שהנכון הוא שאנחנו נהיה בעלים של מסעית מנוף משלנו, נוכל להפעיל אותה בהתאם לעניין, נוכל לשפר את רמת השירות בצורה מאוד דרמטית, במודל שגיל והצוות שלו בנו, אני מודה להם על כך שהם בנו אותו. המודל הזה מאפשר אפילו גם איזשהו רווח תפעולי קטן בצידו, אבל עיקר העניין הוא פחות המשמעות של הרווח התפעולי, אלא על כך שנוכל להעלות את רמות השירות שלנו בצורה דרמטית, ולא להיות בני ערובה לאף אחד. מדובר במסעית מנוף, ולכן גם אני מבקש לתקן ולהגיד שחלק מהמטרות שלנו יהיה טיפול בתחום פינוי הגזם והפסולת הגושית ברחבי המועצה, ובכלל זה ביצוע ואו רכש של כלי רכב, כלים ומתקנים הנדרשים לכך. סליחה? מסעית אחת. כן, כן, מסעית אחת שתיתן מענה. כן.
מה עובד היום?
היום עובד אחת. אבל אני רוצה להפעיל אחת, אני כבר משלם את התקורות שלה, שהיא תוכל לעשות שני סבבים. בסדר, ואז שאני יודע לעשות, ואז לקחנו. חברים, האם מאשרים? אז אנחנו מאשרים זאת פה אחד. תודה רבה בחלק הזה. אנחנו עוברים לפתיחת ועדכון תברים, בבקשה חגית.
כן, אנחנו מבקשים אישור לפתיחת ועדכון שני תברים, פתיחת תבר 1800 פיתוח מלאון, מקרן פיתוח מועצתית יהודית היישוב, מלון מבקשים 100,000 שקל לפתיחת תבר. ועדכון תבר 1773, בהתאם למה, לעדכון קודם כנתי בעניין הכספים המוניציפליים הגדלה בתבר, הם מבקשים להגדיל לתבר 1773, פיתוח מוניציפלי ביישובים 25, על סך של מיליון, סך הכל בתבר.
לא פשוט בדיוק. חברות, חברים, אז כולנו ביד פה אחד, רגע לפני, רגע לפני שאנחנו מסיימים, קודם כל, תוך כדי כך ראיתם שאני ככה שוחחתי עם רונית, זה נראה מחייך, אבל זה לא היה בדיחות פרטיות. אנחנו מנסים פשוט תוך כדי כך לסיים, וקיבלנו בעצם בשורות טובות מתוך מפקד הנפה, מעבר זה שהוא מפקד הנפה, אליף משנה דוד רם, הוא גם חבר טוב שלנו, תושב כפר עריף, עושה באמת עבודת קודש בפיקוד על הנפה בימים האלה של פקר. קיבלנו בעצם את האישור על כך שבשמונה יוכרז על היותנו ירוקים. אנחנו עובדים מאוד קשה, כל הצוות, על מנת שמחר בבוקר, מחר בבוקר נצליח לפתוח את מערכת החינוך לטובת התושבים שלנו, נראה בזה חשיבות עליונה, מי שזוכר וליווה אותנו בתהליכים, גם לאחר 7 באוקטובר, היה לנו חשיבות להחזיר שגרה, השגרה הזו היא דרמטית ומשמעותית לאורך החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ואני רואה בזה באמת מטרה חשובה מעין כמותה, ולכן בתקווה שחס וחלילה לא נפתח ולא יהיו שום שינויים במהלך הלילה, ואף אחד לא יתבלבל, ולא מישהי מנקה את ה... זה יותר בתחום של קרינסקי, לא מישהי מנקה איזה חוט, ופתאום משהו אף בעקבות זה שהיא נקטע.
זה לא אנחנו.
איך זה הולך,
קרינסקי? זה לא אנחנו, נרינו.
הבנתי. כן. כלום. שגרה לגמרי. שגרה עולמי. שגרה באמת שלום עולמי. ובאמירה הזאת, אני חושב שאין עת יותר טובה מזו, אנחנו מוצאים את זה בכל דבר, אבל עכשיו זה ביתר סט. חברים, אנחנו תכף סופרים 630 יום, נכון שהיינו בפיק של מלחמת 12 הימים של טראמפ, ואנחנו ב-630 ימים של מלחמה, 50 חטופים נמצאים עדיין נמקים, מתוכם 20, כך אנחנו מתפללים בחיים, אין סיבה בעולם שהם לא יחזרו מחר לביתם. אנחנו חייבים להיות שלמים, חייבים להפעיל את כל כולנו, שגם המלחמה הארורה הזאת בעזה תסתיים, ונוכל לפנות, לטפל בדבר החשוב מכל, בשיקום של כולנו, של המדינה הפגועה הזאת, של התוחלות שקיימות בה. אני אאחל לכולנו, איך הוא אמר, אלוהים יברך את ישראל, את אמריקה, ואת כל מה שהולך, הלוואי, וזה יקרה במהרה בימינו, ונאמר אמן. תודה רבה שהייתם איתנו היום, אני מתנצל אם זה היה לנו ארוך, לדברים טובים וברכות.